אם המילה היא תיקון או קלקול, אומר הרמב״ם חולק, או אומר המלבים חולק על הרמב״ם ואומר להפך מדעתו. אתם זוכרים, הרמב״ם אמר שהמילה אינה להשלמת חסרון הבריאה, אלא להפך, הבריאה שלמה, כבר מקלקלים אותה כדי להרוויח במידות. זוכרים את הרמב״ם? המלבים אומר להפך. בבקשה, אני קורא למטה במקור חמש, בערך באמצע העמודה, כי מצווה זו יורה שמעשי השם לא נגמרו בשלמותם. רואים? אתם מזהים איפה שאני רוצה לקרוא? כי מצווה זו יורה שמעשי השם לא נגמרו. איפה כתוב תנחומה בסוגריים, תנחומה פרשת תזריע, יש שם סוגריים כאלה. התארתם את המקום? כי מצווה זו יורה שמעשי השם לא נגמרו בשלמותם עד שצריך האדם לתקנם. מצווה זו יורה שמעשי השם לא נגמרו בשלמותם עד שצריך האדם לתקנם. אומר המלבין בניגוד לרמב״ם, המצווה הזאת באה לנו לגלות שריבונו של עולם לא סיים את בריאת העולם, לא סיים את המלאכה. אנחנו חשבנו שריבונו של עולם סיים ביום השישי את כל מלאכתו אשר עשה. מגלה לנו מצוות מילה, זה לא לגמרי נכון. כל מה שריבונו של עולם החליט לסיים הוא סיים, אבל השאיר לו לאדם את השאר. כלומר, כל מה שכתוב שם, כל אשר ברא, כן? הקדוש ברוך הוא סיים את כל אשר ברא, זה מה שהוא ברא. אבל המלאכה לא נשלמה, לא נסתיימה. לא נסתיימה. מישהו פה הביא טלפון כאן מפריע בשיעור. איזה מלאם הזה. נו. לא רוצה לחבות שום דבר, עושה כל מה שדלות. סידרו שאי אפשר לחבות את הדברים האלה כדי שיבזבזו לנו את כל הכסף. נחש הקדמוני מחופש, יפה, נחש. מדבר בטעם, מסביר למה הוא חשוב. כי נצווה זו יורה שמעשי השם לא נגמרו בשלמותם שצריך אדם לתקלם, כמו שכתב במדרש שישיב רבי עקיבא לטורנטרופוס. הנה אתם רואים את הסוגיה. רבי עקיבא אומר לטורנטרופוס שמעשה בני אדם נעים ממעשה הקדוש ברוך הוא, ואמר לו השינה תינוק יוצא עם שריאותו ועמו חתרתו. רוצה לומר, מה התכוון רבי עקיבא אמר שמעשה השם לא נעים, מעשה בני אדם נעים ממעשה השם? כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעניין שיהיה בו פסולת וחסרונות. הבריאה נולדה עם חיסרון, לכן העולם שלנו קרוי בספרים, בספרי המקובלים, נקרא עולם דתיקון, לא עולם דשלמות, עולם דתיקון. כלומר, מראש הוא נברא על מנת שיתקנו אותו, הוא לא נברא בשלמות. תשימו לב, הוא נברא עם פסולת ונברא עם חסרונות והטעם כדי שאדם יתקנן וישלים בבריאה. וכל דבר שנברא, שימו לב להגדרות, הגדרות מאוד חריפות, כל דבר שנברא בעולם צריך תיקון. אין שום דבר בעולם שלנו שמופיע בשלמות. כל דבר בעולם, בין שהוא גשמי, בין שהוא נפשי, בין שהוא רושחני, בין שהוא שיחי, כל דבר בעולם שלנו צריך תיקון. אין דבר שנברא בעולם ולא צריך תיקון. והאדם נברא לצורך מה? לתקן את הכל. אם כן, האדם נברא לשלים את העולם שלא נולד בתיקון, והסיר את האורלה והקליפה והפסולת מכל מעשה בראשית, בזה הוא משלים את הבריאה. כבר עומד לנו המלבין שבעצם תכלית האדם להסיר את העולם מאיפה? מהעולם כולו. כל העולם כולו, מה זה עורלה לפי הפירוש הזה? סיגים. העורלה זה פסולת, העורלה זה סיגים. אומר לנו המלבין אומר לנו המלבין, העולם נברא עם סיגים, הוא נברא עם סולת, להלן יקרא אורלה, והאדם ברגע שהוא בא לעולם, הוא נימו לאמור שהתפקיד שלו והתכלית שלו והייעוד שלו זה להסיר את העולם מן העולם. והיקרא לו, אוקיי.
מה רמב"ם עושה עם הסיפור של רבי עקיבא? איפה המשפט הזה?
כן, שאלה יפה. נו, איך נתרץ את הרמב"ם בזה?
מדרש.
מה? מדרש. תחנו אותו בקש, מה? כי הוא רשע, מה? איך אתה רואה? נו, זה תירוצים קלים. לא נגיד אחר אותו בקש, מה? לא, לא תירוץ רציני. נותן תירוץ רציני. נו, הרמב"ם אומר שהעולה איננה חיסרון השלמות, אז איך יענה למדרש של התורה של רבי עקיבא? שיהיה מעשה אדם, גם הם פגמים, הם מתקנים את הבריאה, מעשה בני אדם, שופר, מה זה מעשה בני אדם נעים יותר? באיזה מובן הם נעים יותר? זאת אומרת, אני מקלקל את הבריאה, זה מה שאומר לו רבי עקיבא. אני הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשלמות, ואני באמת על ידי בני אדם ננעל לקלקל את בני אדם להרמיר שלמות עליונה יותר.
למה?
נכון,
יש שם דוגמאות של
עוגיות. מהעוגיות, כן. לא, שלמות פיזית, אני בורא, עולם הוא שלם פיזית, אבל השלמות רוחנית הוא לא שלם, זה גם רבי עקיבא, צריך לשלמות רוחנית. איך? מה אתה מציע? מקלקל את הכן, אומר, כן, אבל הוא שואל איך זה נכנס במדרש. איפה רואים את זה בדרך?
שהוא מתקן את הרוחניות.
מתקן את הרוחניות, זה הכוונה מעשה בני אדם נעים יותר. ואיך אתה מסביר את החיטים? זה בגשמי. לא, 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 מאכל וחיטים, אבל יש שתי דוגמאות, תורלה וחיטים. הקדוש ברא חיטה, והאדם עושה עוגה.
זה לא חל לתקן רוחני.
מה? אם הוא לא מתקן רוחני, אז עולם לא שלם. אז הוא לא נולד שלם לפי זה.
מחיטה ועוגה זה גם רוחני, זה
מה רוחני? עוגה זה רוחני? אתה יודע מה, אני מוכן, אתה תאכל את העוגות הרוחניות, תביא לי את העוגות הרגילות.
שינוי צורה, זה לא ערך תזונתי. זה רק שינוי תזונה. רק שינוי צורה.
בסדר, אתה תיקח את הרוחניות. תביא לי את אלה עם הצבעי תזונה, זה תזונה שמרגישים
בלשם. לדעתי הוא בא להגיד כזה דבר, שבכל המצויות אנחנו מתקנים את האדם, גם ברוחני וגם בקשמי.
אבל הרמב״ם לא אומר את זה. זה הרמב״ם אומר, נכון, הוא שואל איך תתרץ את הרמב״ם. הוא שואל איך תתרץ את זה, שאומר הרמב״ם, המילה לא באה לעשות אלא להשלים חסרון בבריאה.
לא, השאלה פה, למה רבי
עקיבא נותן
לשתי הדוגמאות האלה, נכון?
לא, איך תתרץ את הרמב״ם? שאומר שהעולם של המילה לא באה להשלים חסרון בבריאה.
וזה שהיא באה להשלים את החסרון, וזה שאין יתרון הרוחני, זה משלים את החסרון אחרי...
הבנתי, ובגשמי? לא, אין חסרון. לפי הרמב״ם אין חסרון, נכון?
למה? אם אתה נותן את...
כי הרמב״ם אומר שאין חסרון בגשמי, הוא אומר לא באה להשלים את הבריאה בחסרונה. נראה על פניו שהרמב״ם אומר שהעולם נברא שלם ואנחנו האדם מקלקל על ידי המילה על מנת להרוויח במוסריות, והמלבים אומר להפך, המלבים אומר שהעולם נברא עם חיסרון כולל הצד הגשמי, העולם נברא בחיסרון. למה הרמב״ם לא קיבל את הכיוון הזה? כי איך אפשר להגיע לקדוש ברוך עולם חסר? אומר הרמב״ם, הוא נברא חסר, לא בגלל שהקדוש ברוך חסר, כי השאיר לאדם להשלים את התיקון, זה חלק מהחשבון האלוקי של השלמות. הוא יכול לברוא, אין בעיה חיצוני, זה כל התכלית של הבחירה החופשית, כי אם לא כן אין בחירה. ודאי איך יהיה לך בחירה, אם אתה תיוולד בשלמות איך יהיה בחירה? אין רע!
למה?
אם העולם שלם, אם העולם הוא שלם אין לך יצר, יצר הוא זה ואני עושה נגד רצון השם. האם אני רוצה יכול לצאת נגד רצון השם? זאת אומרת הכדור השאיר פה מרווח תמרון לעשות בניגוד לרצונו. זה עולם שונה, אתה יודע למה עושה? לא יודע למה עושה, זה העובדה היא שהכדור ברא את העולם כדי שאני אגיד לך תמרון לעשות בניגוד לרצונו. שברחתי אותו עצור, כל הדברים אינו שלמים. כמו שאמר אתם עצרובו, חיטים, הכל אני צריך לגמור את העבודה, הכדור ברא רק חצי עבודה. מה? לא יודע, לא יודע, לא יודע, שאלה גדולה לנו. מה? בוודאי, כי הוא אומר, תקנים ברוחניות, בגשמי אין חסרון.
אפשר להגיד שמה שהוא מתקן בגשמי זה האדם מתקן רק בשבילו, זה לא בהכרח מתקן את הבריאה. לבריאה היה עדיף אם החיטה הייתה נשארת חיטה כדי להמשיך, כדי שיהיה עוד דברים
שיהיו. טוב, יפה, כן, חשבתי שגם כן לכיוון הזה, נכון, תיקון יחסי. זאת אומרת, במידה באמת יש לו מידה רעה, זה לא מידה טובה, אין לו. אבל לעומת זאת, להשלים את החיטים, זה לא באמת הם להשלים את הבריאה. כי הבריאה שלמה, תוציא, זה עיקר, מה זה, זה לא אדם ממציא עכשיו הוגה את הלחם. הגדול נתן את הכל, יש את הכל, פה לא חסר שום דבר, תשתמש בסוף גם זה לחם. זה שהקדוש ברוך הוא עושה מהחיטה לחם, זה לא חסרון בבריאה, הכל יש, הוא לא ממציא יש מים. ממש זה במידה, אתה ממש ממציא יש מים. אם אני אדם, אני אדם חסר סבלנות, אז אין לי, אין לי סבלנות, אז אין בזה, אין, אני צריך לברוא יש מים עכשיו. זה תיקון גמור, נכון? טוב, נעזור רגע את השאלה, אז נמשיך הלאה. נלך לתחזרה לטעם המילה. לפי המלבין, טעם המילה, המילה באה ללמד אותנו על מבנה הבריאה. המילה היא עדות על מצב העולם. העולם יש בו אורלה. בלשונו של המלבין, אורלה פסולת. העולם נברא באופן עקרוני, מהותי עם פסולת. ותכלית האדם ויהודו, המילה מצביעה על ייעוד האדם ועל תכלית האדם ועל ייעודו של האדם, המילה היא אצבע שמורה על תפקיד האדם בעולם. זה מה שהמילה מראה. והוא הסרת העולם מן העולם כולו. איפה זה, איפה רואים את זה באדם? המילה היא באדם עצמו, אז כתוב בעולם. מסביר המלמשיך הסביר, במדרש רבה כתוב כך. יעקב אבינו, כתוב על יעקב אבינו, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. אמר, אתה אלוקה בעליונים, ואני אלוקה בתחתונים. כך אומר יעקב אבינו לקדוש ברוך הוא. כלומר, אתה מתקן בעליונים, בשמיים, שמיים נתקן, והארץ נתן לבני אדם. אני מתקן בתחתונים, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בורא, מביא מלמעלה למטה את העולם, והאדם מעלה את העולם מלמטה למעלה. ראשית מעשיו, מה זה נקרא שהאדם הוא אלוקה בתחתונים? מה זה נקרא אלוקה? הכוונה תיקון, בריאה. מה האדם עושה בבריאה? ראשית מעשיו של האדם, הפעולה הראשונה שהוא בא להעביר העולם, הוא המילה. להציר העולם מגופו, להטיש החומרי והתאווה ולהגביר הנפשי, ובזה משלים שם שדי, שהוא מורה שהשם אמר לבריאותיו די, ואין יותרת ומום בבריאה. והעולה היא יותרת, היא מיותרת, שעלתה ביצירת האדם, ריבונו של עולם כך ברא את האדם, היא מיותר ומום, ומום בבריאה, והעולה יותרת שעלתה באדם והיא בכוונה כדי שהאדם ישלים את עצמו לידי מצוות השם. וכמו שיתחיל בהשלמת עולמו הקדן, האדם זה עולם קטן. בהסתרת הקליפה שבו באדם שהוא עולם קטן, כן יעבוד עבודתו כל ימי חייו, להשאימו לתקן, להסיר הקליפה נמצא בעולם הגדול, עד שיושלם שם שדי שאמר לו עולמו די. ועל זה אמר שמעשה בני אדם נעים יותר ממעשה בראשית, כי כן רצה השם, שישלים את מעשיו של השם, יעשה מן החיטים גלוסקאות, מן עמות וסובין. זה סמצג וכו וכו וכו. אם כן מגלה לנו פה המלבין, זה קצת שייך תורת הסוד. אומר האדם, יש פה שני עולמות, עולם גדול ועולם קטן. מה זה עולם גדול ועולם קטן? הוא רומז פה ליסוד מאוד גדול שמופיע בתורת הסוד, שהמלבין מרבה לדבר עליו בספרים, שהוא בעיקר פירוש שלו על החומש בבראשית. הוא כותב כך, הוא מסביר ככה, שכל אדם הוא בתמצית כולל בקרבו את כל הכוחות שיש בבריאה. כל אחד מאיתנו יש בו בתמצית את כל הכוחות שיש בבריאה כולה. כל הכוחות שיש בעולם נמצאים בכל אחד מאיתנו בריכוז, בתמציתיות. לכן האדם נקרא עולם קטן. האדם הוא דמות דיוקנו של העולם הגדול. העולם הגדול מקיף הרבה מאוד כוחות, הרבה מאוד נטיות, הרבה מאוד הרגשות, הרבה מאוד מחשבות. וכל אדם פרטי אחד קטן יש בו בתמצית עם כל הכוחות שהעולם כלול בעולם. יותר מזה אומר המלבין, שכל בעלי החיים, כל אחד מהם הוא גילוי של כל כוח אחד שנמצא באדם. לכן האדם כולל את כל בעלי החיים באישיותו. עד כדי כך שאומר המלבין, לך על הנמלה הצל, ראה דרכך בחכם. שואל המלבין, שאלה גדולה. אומר, הצל הולך לנמלה, מה זה יעזור? הוא אומר, הנמלה זריזה, ואני בטלן. מה זה יעזור שאני אסתכל עליה? לא עזור כלום. היא נולדה זריזה, מה אני נולדתי? הצלן, מה זה קשור לעניין? אומר לנו המלבה, מי אומר הפסוק, תלך לנמלה הצל, ראה דרכיה וחכם, מה תהיה חכם? לא שאתה תלמד שאני אלמנה זריה, מה אתה תלמד? שאם יש בריאה בעולם, שיש במידת הזריזות, סימן שגם לך יש! אחרי אתה את הבריאה כזאת. כמה מסביר המלבה? לכן כתוב, איזה עד כאן אמר, תראו גם, אני לא עד כאן אמר, אני פחדן. אבל זה שיש לו משהו כזה, זה גילוי נצח שיש לי מידה כזאת בתוכי. לכן אדם צריך להסתכל על זה. אומר מאיפה אדם, אם לא היית תורה, זה לומדים צניעות מהתרנגול. הוא צנוע, אני לא צנוע, אני פרוט. אומר לך, אם יש תרנגול שיש בו בריאה, שנבריאה עם מידת הצניעות, סימן שיש באדם מידה כזאת. וככה כל הנבראים, אדם מסתכל על הנבראים, את מי הוא רואה בנבראים, את מי הוא רואה? את עצמו, מדהים. כך מסביר הרמב״ם. מסביר המנדין דבר מדהים. זה בדרך הסוף. ככה מסבירים את הדבר. כל הנבראים כולם בעצם זה דמות, זה כאילו האדם שפיזרו אותו. כל הנבראים כולם זה לקחו אדם, את כל הכוחות שיש באדם, ופיזרו אותו. כל הכוחות שפיזרו אותם בעולם, וכל כוח זה בריאה. נברא. קח את כל הנבראים כולם, תרכז אותם ביחד, אופס, מה יצא מזה? אדם. זה מסביר ככה את הפשט, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, מי התייעץ? שואלים כל הפרשים, מי התייעץ? מי הוא דיבר? אומר המלבים, הכוונה, פירוש דבר, בצלמנו כדמותינו, הכוונה בצלם דמות העולם כולו, בצלם דמות העולם, לקח את כל הבריאה כולה, ועשה מן האדם ריכוז ותמצית של כל הנבראים כולם. מה? מה? פירוש, מה? פירוש מדהים. אתה לא מבין מה אלוהים הוא מדבר, מי הוא מדבר? אז מסביר המלבים דבר מדהים, מה מסביר המלבים? מסביר המלבים. קח את... נעשה אדם בצלמני כדמותינו, איזה בצלמני כדמותינו? דמות צלם הבריאה כולה, קח את כל מה שגנוז בבריאה, רכז את זה, עשה את זה לאחד דין לאדם. ויפר ואדם נשמת חיים מה שאין, הכוונה רוח ממלא לה, כוח בגלל החופשית. שכל הנבראים כולם הם כפויים על המידות שבהם. ואילו אדם רכז בו את כל הכוחות כולם, ומה עוד תעניק לו? לא רק שהכל כלול בו, אלא... שהוא בא עם מקרה הרמשית, לעשות את זה לטוב ולרע. זה נקרא אדם. אז הוא אומר המנדים, כל העולם זה עולם גדול, זה אדם גדול, לא הפוך. כל האדם זה עולם קטן. אם האדם, כשאדם מסיר, בא להעביר עולם, מסיר את העולה, את היותר, את הפסולת ממנו, מזה מה הוא לומד, את התכלית שלו ואת התפקיד שלו, שלא מתחיל ומסתיים בו, אלא זה הצד הראשון בעצם, לתיקון העולם כולו. כך מסביר הרמב"ם, המלבים, את ברית המילה. ברית המילה מורה על תפקיד האדם ויהודו בעולם. מתחיל צעד ראשון במילה בו עצמו, כי הוא חלק מהעולם כולו שיש בו מילה ופסולת, וזה הצעד הראשון משם ואילך, התכלית ביהוד ותפקיד תקן כל העולם כולו, ואין דבר שאין בו חסרון. נוציא את העולם מקללתו. הסרת העולם. כך מסביר המלבי, לפי הפירוש הזה, אתם זוכרים, הרמב״ם אמרנו, הרמב״ם אומר, תמיד צריך להיות טעם או שכלי אמוני, או מוסרי, או חברתי. זוכר? או חברתי, כך אומר. לפי זה, לאיזה טעם נכנס המלבי? שכלי אמוני, תכלית האדם ויהודו, אפשר עוד? חברתי. אפשר להגיד שהמלבי, הוא לא, גם עידות, אבל יוצא שבעצם הרמב״ם, המלבים בעצם פורס פה טעם חדש, נותן למילה בעצם טעם אוניברסלי. נכון? למילה יש פה איזה ייעוד? כלל עולמי! הוא לא מצטמצם למחשבה, הוא לא מצטמצם למוסר, הוא גם לא מצטמצם לחברה. הוא נותן פה בעצם טעם, זה בעצם למילה, המילה היא מקבלת פה משמעות אוניברסלית!
זה טעם קבלי, זה לא טעם שרגיל.
זה מה רע בטעם קבלי?
שפיתם
קבלים,
אני יכול להגיד ככה
הקדוש ברוך
הוא רוצה, זה אין סיבה.
זה מה שהרמב״ם אומר, ככה הרמב״ם אמר, מה אני יכול לעשות?
לא, צריך להבין מה, אני לא מבין מה זאת אומרת שיש בו כל הכוחות של כל העולמות.
בלי קשר לכל הכוחות, אני רק דחבתי את הדברה. אבל זה לא כתוב פה, בלי להגיד את כל מה שאמרתי. מה אומר המלבי"ם? אם באדם יש, לא, באדם יש חיסרון, נכון? יש לו עורלה, יש לו יותרת. יפה, להסיר אותה פירוש דבר שהעולם נברא עם חיסרון ואני צריך לתקן אותו. מכאן תבין שזה לא רק מתחיל בך, בכלל בעולם יש חסרונות. המשימה של האדם תקן את החסרונות. מה כל כך קבלי פה? פשוט אני רוצה את זה יותר טוב מגדבר המדי משהו כזה, זה קצת יותר ככה בפנים. מי שנבעל לא הגיע לגיל 40 עוד לא מראה שס ויין. כן, זה רמיין, זה שס שס ופוסקים, אז לא חזמון, נכון? בסדר, זה מקובל מה שאתה לא רוצה. חוץ מזה, מה שגלוי זה כבר לא קבלה. מה שגילוי זה כבר לא קבלה. תורת הסוד זה רק מה שלא יודעים. אבל אם כבר כתוב, אז זה כבר לא סוד. לא, זה לא בדיחה, כך כתוב בספרים. שמשהו גילו, חכמי הסוד גילו בשפה שבני אדם יכולים להבין, אז יצא נקרא סוד. סוד פירוש דבר מה שבני אדם לא יכולים להבין. לכן כל אלה שמספרים שלומדים קבלה, זה הכל בניינות. כלום. גם המלמדים שקרנים, וגם הלומדים לא יודעים שהאל משקרים אותם שהם לומדים קבלה. לא יכולים ללמוד קבלה. כי מקובל אמיתי לא מלמד מישהו לא ראוי. אז מאיפה הראיה? אז אני יוצא מזה שמי שמלמד סימן שהוא לא ראוי. מאיפה הם לא מקובל אמת? חכם איתי חכם. כתוב לחכם ומבין לדעת ומלמדים. והמקובלים הגדולים יודעים מי הוא חכם שיכול להבין מדעתו.
מה
הוא נמד
אותו?
מה? תורת הסוד. איזה? את חיים, את חיים, את חיים ויטל, הארי. מה זה? אבא של אבא של הסוד. מה? לא, כלום, כלום. זה מילים כתובות. האם תיקח טקסט סיני הרבה יותר ברור. הרבה יותר ברור טקסט סיני. סיני, אני אומר לך לקרוא סיני ככה, עם הציורים, הרבה יותר קל להבנה מאשר מה שכתוב בסלומון. כי את הטקסט הסיני אתה יכול לקחת מילון, עברי, סיני, ובסוף אתה תדע מה כתוב. אם אתה תלך לספר קבלה רציני ואמיתי, תקרא עם אלף פירושים, כלום לא תבין. למה? כי מדובר על מדרגות חיים שאנחנו לא שם.
הרב
קוק. מה?
הרב
קוק. כתב את הכל הקבלה. הרב קוק. מי המציא את זה?
לא, אני
מתכוון
כאילו,
אני
לא מבין כלום,
זה מה שגם
זה
קבלה? לא, זה בגלל שאנחנו... הגמרא היא קבלה? גם אתה לא מבינים, מה קודם לבין? זכות, אני לא מבין, אז מה זה קבלה? זה פרשנות מיוחדת, למה שאנחנו לא מבינים כבר נהיה קבלה? הלו. יוצא שכל הילדים בכיתה א' מקובלים? הם לא מבינים כלום.
למה המצווה
היא
לא
עולמית?
למה
המצווה היא
לא
עולמית? אם כולם יכולים לתקן את העולם כולו? לא ברור.
מה?
הוא שאל אם כן למה המצווה היא לא עולמית? הייתה תמיד את המילה תחילת מצווה על כל העולם כולו, כי כל המילה האנושית זה לא שותף בזה. יפה, תשאיר עכשיו את השאלה להמשך. פירוש שני. פירוש שני. כן, פירוש ראשון אומר המלבים, מצוות המילה העולם נברא חצר, העולם נברא עם פסולת, האדם נברא עם פסולת, האדם מופיע בעולם בתחילת הופעתו במצוות הסרת העולה, הסרת הפסולת, ומזה הוא יודע את יהודו ותכליתו. לפי זה מסביר למה ברגע שהוא בא להעביר העולם, כבר מתקיימת בו המצווה, כי בעצם מה המשמעות של התקיימות המצווה? לברר, היא בעצם עושה לאדם, היא מגדירה את תכליתו ויהודו בעולם. הוא בא להעביר העולם לתכלית זו. לכן ברגע שהוא נולד, נעשית בו המילה. למה נעשית בו המילה בעצם? מהרגע, מאותו רגע מוגדרת, למה באת להעביר העולם? באת לשם זה, לשם מה להסיר את העולם? עכשיו זה גם מובן, למה זה לא שואלים את הילד? למה צריך לשאול את הילד? זה לא דיונים לשאול את הילד אם הוא בא לתכלית. התכלית הזאת דיינת שהזאת לא הביא אותך לשם זה. לכן זה לא שואלים אותו. מה זאת אומרת? אבל שואלים אותך לשם מה באת? אז אני אחר כך יכול להתקח לשם. זה נכון. יכול להגיד, לא לעשות, אני מרוג בזין אלוהים. נכון, לא שואלים אותך, לא שואלים אותך בשביל מה באת לעולם, זה בדיוק עניין. לא שואלים אותך על אדם על תכליתו. שתיים, טעם שני. אחרון. לא, 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 זה מציאות. כי רק קטן מה הוא זוכר? נכון, אלא זה פועל בו. המלבים לא מדבר פה על משהו שהוא שייך לתודעה הבכירית, אלא משהו שמתרחש באדם בעל כוחו. כן, הסרת העולה הוא יודע, זאת אומרת, פועלים בו את הפעולה הזאת. נכון, אבא אחרי זה הוא גדל, הוא יודע, הוא מבין, צריך ללמוד את התכלית. אבל הפעולה מצד עצמה. עכשיו בוא נראה עוד יותר מצד עצמה, לא מצד התודעה אלא מצד הפעולה עצמה. אז גולת המצווה מצד עצמה פועלת. מה? פירוש שני, מקור שש, אני לא קורא את כולו, איפה שכתוב ה' קטנה, זה פסוק ה', דיבור המתחיל אב המון גויים נתתיך. הקדוש ברוך הוא, אחרי מצוות מילה, משנה את שמו של אברהם אבינו. מאברהם לאברהם. נכון או לא? יפה. מכאן לאב המון גויים נתתיך. על כן תכף תשנה את שמך אחרי המילה, תכף הקדוש הוא אומר לו לשנות את השם. למה? רמז לו, כי על ידי מצוות המילה, שהיא בעבר, העומד במקום תוקפו וחוזקו של האדם, ואליו יישפכו כל אורכי הגוף, שהוא האיבר הנושא הפרי. והטיפה הזרעית מאוספת מכל כוחות הגבייה והנוגע בו, כנוגע בכל חלקי האדם וכוחותיו. ומצווה זו תשלח תושייה, כוח, בכל רמח איברים שהם כמספר אברהם. עד שתמלוך על כל רמח איבריך. אחר כך נמשיך את ההמשך. מי הבין את החידוש האסון שכתוב? הרמת לנו בכלל. אמר בין באמת לא פה את תורת הסוד כדי להבין מה זה. מה הוא מגלה פה? זאת אומרת, בפיזיקה אני מבין מה שכתוב. מה כתוב בפיזיקה? שהטיפה של הזרה היא בעצם כוללת בקרבה ותמצית. כל האדם? כל ה-DNA? בעצם אנחנו יודעים ששם מצוי כל כוחות האדם. מה הוא מגלה לנו יותר מזה? שהנטייה המינית, הכוח הזה שיש באדם, בעצם מה הוא כלול? בעצם, מה הוא מגלה? למה הנטייה המינית יותר חזקה מכל הכוחות כולם? למה ישרד הריות? אין אפוטרופוס, למה אין אפוטרופוס? זה פירוש נפלא, למה אין אפוטרופוס? כי ישרד הריות מה? כוללת את כל הכוחות באדם! הרי מה זה אפוטרופוס? אפוטרופוס זאת אומרת שיש כוח אחר, שהוא הבעלים, שיכול להיות הבעלים של הנטייה הזאת, נכון? אבל מה מעמד אותו לעמדים? שמה היתרון של הנטייה הזאת? מה כוח הנטייה הזאת? למה היא כזאת בעלת עוצמה? כי לא כוח פרטי, מה היא כוח? כללי שמקיף את כל האדם! זאת אומרת, כל הכוחות שיש באדם הם בינתם צית נמצאים איפה? בנטייה הזאת. מבין. יוצא. שמי שמקדש את הנטייה הזאת מעשה באותו רגע את מה קידש? את מה הוא קידש? את כל הכוחות באדם! עכשיו אתם מבינים למה כל הזמן בכל הספרים כתוב שבתיקון הברית, שמירת הברית, יש את הכל, ואתם מי זה? נקרא צדיק, למה נקרא צדיק? אתה שואל מה זה? מצווה אחת, תרי"ג מצוות. למה בתיקון שמירת הברית כתוב בכל הספרים אתה נקרא צדיק? מה צדיק? כולו מצווה אחת עשיתי, למה לא אומרים לי? מי שהולך תמילים צדיק, שמתי ציצית צדיק, לא! אומרים לי בשמירת הברית נקרא צדיק, צדיק יסוד עולם, מה צדיק יסוד עולם? זו שרה, זי, מה לא? יש עוד דברים. אבל לפי מה כתוב פה, כתוב פה דבר מדהים. זה כוח כללי שמקיף בתמצית, גנוז בו. כל הכוחות של האדם בתמצית. מי שמקדש את הנטייה הזאת בעצם, קידש את כל האדם כולו. נגיד ההפך, מי שנכשל בנטייה הזאת, בעצם מה קרה? נכשל בכל. עכשיו אתם מבינים למה מי שנכשל בתחום הזה מתייאש גם במצוות האחרות. הרי אם אני לא הנחתי תפילין בוקר אחד, אני לא ברוגז עם ציצית ואני לא ברוגז עם תילת ידיים. אבל מי שנכשל בעריות, לא רוצה להתפלל. אתה לא מתבייש להתפלל. זה מצווה. מה, הכל הדרך שאני עושה אחר כך אני ברוגז עם כל התורה כולה? רואים שמי שנכשל בזה הוא ברוגז עם כל התורה, לא ברוגז עם אותו. הוא מתבייש! אחר כך בכל התורה כולה. איך הוא יכול להתבייש בכל התורה כולה? אלא אתה מבין שהכישלון הוא בעצם לא כישלון בדבר הזה עצמו. מה הכישלון בעצם? כישלון בכל הכוחות כולם. הוא נטמע כולו, לכן הוא מתבייש להראות פניו. איך זה פניו לפני השם? כשהוא כולו כישלון אחד כללי. פה פילום מדעים לזה. אבל עכשיו אתם מבינים מה גנוז בכוח הזה. הוא כוח כללי, כולל הכל בפנים. תיקון שלו זה תיקון של הכל. כישלון שלו זה כישלון בכל. עכשיו, גם כן יובן, למה אמרו קדושים תהיו? מה הפרושים? מה זה קשור לעניין? בגלל שפרושים מזה אז כבר קדושים? אבל לפי מה שכתוב פה אומר במלבים, אם קדושים בזה, אם פרושים מזה, זאת אומרת, אם צריכים לקדש את הנקודה הזאת בעצם, קידשנו את הכל, הרי קדושים תהיו! מדהים מה שהמלבים אומר. למה, מה זה קשור? המושג תמיד יצרו גדול עליו, הכוונה שנקודת האיכות של ההתמודדות הולכת ונהיית קשה בדרגות השגה יותר גבוהות, זאת אומרת בדברים יותר דקים. לא שהוא מתפתח שטויות כמו שאנחנו מתפתים, שלנו בחורה ממצמצת מ-100 קילומטר אנחנו מתעלפים, כן? אנחנו אין לנו בכלל שליטה על עצמנו. דובר על דברים דקים שבדקים, כן? רמת הרגישות והדינות והקדושה של האדם הולך וקדשת, ורמת ההתמודדות שלו היא... הבעיות שלו הן בליגה אחרת לגמרי. כן, כמו שהחילונים תמיד אומרים לדתיים, אתם בעצם כל הזמן תסכים הסיפור הזה, אתם כל הזמן עזבנים ולחוצים לזה, אנחנו רואים כל היום בחורות הרמות, אין לנו בעיה שבחורות לסתבר שמוצאות, תמידו מאיתנו איך להתמודד עם היצר, מה הפתרון? שהבחורות יעשו מה שהם רוצים, יסתובבו מה שהם רוצים, עובר כמה זמן מתרגלים, אז אנחנו לא אכפת לנו כלום. מה השיטה? צודקים, זה נכון, זה מה שקורה. כן, בחורה, בחור חילוני, שורה בחורה, עם שרבולים קצרים, הוא כבר לא שם לב שזה בחורה. מה? הוא לא ראה פה בחורה עם שרבולים ארוכים, אז מה, אין לו... הבחור דתי שלא ככה חי, הוא חי בצניעות, אז הוא רואה את הדבר, אז הוא נכנס ללחץ מראה, באמת מפחיד אותו, מבין אותו, מכניס אותו ללחץ. אז תגיד, לכאורה, מי מדרגה יותר גבוהה? לכאורה חילונים, אתה יותר גבוה, הוא כזה צדיק, שאפילו כשהוא רואה דברים כאלו, הוא לא מתפעל מהם. נו, תירוץ. נכון, לפחות בשבוע ראשון אחרי שהתגייסת, כבר למדת, התקדשת, אתה אומר, לפחות בשבוע ראשון, אתה מדריכה, לא! אחרי שלוש שנים אני לא יודע. זה שבוע ראשון, בטח בטירונות. מדריכות יותר מדורגות, אתם עושים עיקוף. בבח לא ראיתי שאדם עדיין עושים, אבל, בבת השם, עוד שנה וחצי, תעקפו. איך אני אכנס לשקם? בא, זה שקם טעים. ראיתי סנדוויג'ים שם בבח, מה זה כזה טוסטר? טיב, חגיגה, זה לא זה. תראות מי שהמציא את הצבע הזה, משהו. תירומים אוכלים טוסטים עם גבינה. כל פעם אני חושב, זה אני חושב. אני לא ראיתי טוסטים עם גבינה, כל השירות הצבאי, הם עוד לא התגייסו, אוכלים טוסטים עם גבינה. נו, מה התירוץ? תגיד לי תירוץ. נו, שאלה טובה הם שואלים. כל הם שואלים את השאלה הזו. נו, תנו תירוץ. נו, תנו תירוץ! לא, 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 זה לא מוזל, העץ עומד אצלהם. מה? מביא לו בחורה של שלטרי והרומה, הוא לא יכול להסתכל, מה? כמו מזגן. לא דבר. נו? הרי כתוב בהלכה, כתוב שמי זה היה שם הרב... שלקח את הקלה על הכתף. לקח אותה על הכתף. מי זה היה שם? מי? במתנה, לא זוכר. אחד המוראים. הגיע לחתונה, לוקח את הקלה על הכתף! את הקלה על הכתף! אבל כולם מקבלים את כיף לב, רצים, הלו, מה? אומר לי, איד מלא כקישור המותר. מי זה חושב שמשהו זוכב, אישה זוכב על הכתף? זה כלש! מותר! מי יכול להעיד על עצמו שהוא סוחב אישה על הכתף? זה כיף! כך אומר. מותר! זה הלכה גם. זה נפסק להלכה. מי יכול להעיד על עצמו? לא נוגע. רואה! היא כלש! אומר חילוני כן. מה זה בחופה? כלש!
גם האישה שלו תהיה
כלש. מה? גם האישה שלו תהיה כלש. ככה הוא מתייחס אליה כלש. מה הבעיה? אז הוא מסביר לך, זה הפתרון לבעיות, אתה לא מבין, אתם לחוצים, כל היום מדברים על זה, כל היום מריגים, נבנים נפרדים, נבנים זה, 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 ואז אתם כל היום בהסתרים, אנחנו מדברים עם 5 קילומטר, מביאים את הצפון. נו. הרגע הסברה של החבר'ה שאומרים, למה סניק מעורב? הם אומרים את אותה סברה של החילונים, למה מעורב? ברגע שאתה מפריד, אז מה קורה? יותר גדל, נכון? כל הדור מחברו. ברבה ממנה. אם אתה לא תפריד מה יקרה, אתה מגיד מה נגע בבנות, אתה תסק עם בנות, בבא 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 בבא, אז מה לא הולך היצר, מה לא?
ואז אין חיים משפחה.
מה?
אין חיים משפחה.
למה אין חיים משפחה?
אם כל אחד זה...
אין יצר! למה היא לא ימחה? אתה אומר לא יש אישה.
אני מוכן גם, מצד אחד, גם שיהיה אפשר לתמוך אותם, אבל מצד שני, גם אחוזי העונש, קודם, זה מוכח,
בדיוק הפוך, הוא אומר, אין יצר, בכלל דברים חולנים. אתה אומר, מחפש דברים חולנים, אתה אומר, גדל לזה. זה לרגש, אתה אומר. תירוץ אחד אתם אומרים, נכון, יורד לו סף הרגישות, אבל בשביל להתרגש, אז הוא צריך עכשיו, שיגוינס. אני הם שוגעים. לכן אתם אומרים, בגלל זה מחזיקים לך משפחה, אני עם סטיות, כל הבעל הזה. תירוץ אחד יפה. תירוץ שני,
זה הכי נכון, הם צודקים. נכון מאוד, יפה. כלב רואה כלבה לא בעונת היחום, לא מסתכל על האחר. בהמה, כל הבעלים חיים מסתובבים ערומים, ואף אחד לא מתרגש. נכון? האדם יכול לשחוק את רגשותיו העדינים והצילים עד שהוא מאבד שלם אלוקי. נכון. הגונבים, אתה מתרגש מזה שגונבים. אדם שרגיל מגניבה, נכון, לא מתרגש. מה הפתרון לזה שיש גנבים בעולם? יש שתי אפשרים. תרדוף אחרי הגנבים עד חורמה, דרך אחרת, לעשות את כל העולם גנבים, ואף אחד לא יתרגש מזה שגונבים. זה השיטה של סדום. למה הבעיה הייתה בזה שמישהי, למה הם היו לחוצים נגד אנשים שעושים חסד? כי ברגע שיש חסד, אז כל האנוכיות נמצאת בלחץ. תצלק את החסד בעולם, כל אחד יכול להיות אני לא, אני ואני, אני, אוקי ועצמי, לא צריך לעבור לשים פסם, כולם, אני לעצמי, נפתרה הבעיה. ומאני בדיוק אומרים אותו דבר. אם תרוץ את הרגישות של הצניעות, אם תתמא את האדם, תהפוך אותו לבהמה, לומצת מוסר, אז באמת הוא יחיה כמו בהמה, הוא באמת לא יפעל משום דבר, אלא כמו שבהמה מתפעלת. בוא נעת הייחור, או בסטיות, או כל דרך אחרת. זה נכון? אדם גם בארצות שלו. אנחנו מתפלאים, לא מבינים את החברה האסלאמית. שם כל אחד מתנדב להתנבא, להתאבד באוטובוס עם נשים וילדים. אתה אומר, אנשים נטרפה דעתם. מה זאת אומרת נטרפה דעתם? הם גדלים לתוך זה, הם חיים. זה נראה להם הדבר הכי נורמלי והכי נפלא והכי נשגב שיש עלי אדמות. אתה שם חגורת נפל, תכנס עם אוטובוס עם נשים וילדים, מתפוצץ וכולם מתפזרים על הקורות. זה נראה לך חוויה הכי גדולה בעולם. אתה אומר לעצמך, אתה נטרפה דעתו, אצלו נטרפה דעתו. הוא מחק עד כדי גר את סבל אלוקים, שהוא יכול לקחת אנשים לתוך קיצון של אש, לשים אותם מבנים, ואחר כך לפנות את האתר. הוא יכול להפוך להיות חייב, הוא לא מתפעל מזה שהוא חייב. אותו דבר פה, אפשר לראש את רגש הצניעות, והעדינות, והכבוד שיש לאישה בת מלך פנימה, עד כדי כך שיומצד בשר. ובאמת, למה שאתה מתפעל ומתרגש, זה אותו דבר ביחד לזה. אתה רגיש לזה, אתה רגיש לזה שמישהו פגע בחבר. אתה כל כך רגיש, אני יודע. אבל חברה שכולם פוגעים אחד בשני כל היום וכל הלילה, אף אחד לא מתפעל מזה. אז מי זה מברגע יותר גבוה? זה שלא מתפעל, אין אתה רואה אף אחד מתרגש, אתה רואה כולם כפכים את כולם את הצורה, אבל לא מתרגש, זה מה הבעיה הכי טוב ככה. כמה כולם הולכים ללב וזה ולחץ, מתנצם, סליחה. כמה פעד הרבה את כל הבית, כולם כסך את כולם עד הסוף, כולם התרגלו לי, זה נורמטי, ונגמר סיפור. אפשר לבהם את האדם, נכון? וכשוניה בהמה, הוא מאבד את הרגישות. נכון? לכן כל הגדול וחברו, יצרו גדול על הפירוש דבר, רף הרגישות שלו המוסרית גדל. ומה שאנחנו לא חלמנו שזה בעיה, הוא כבר מזדעזע. אני מניח שהחפץ חיים, אם הוא היה יושב איתנו בחדר 5 דקות, אני מניח שהוא מתעלף. חפץ חיים, אם הוא היה בא איתנו לאכול ארוחת צהריים, הוא פשוט, היינו מוצאים אותו באמבולנס טיפול נמרץ. לא? אבל לפי מה שכתוב בספר שלנו, אנחנו צריכים לשים פלסטר הזה, לקשור את זה כאן עם... נכון? בוא נעזור חזרה לעניין שלך. קודם כל יש, אז אם כן, מה הטעם השני לפי המלבין? הטעם השני מה הוא? החידוש הגדול שהיצוד, הנטייה הזאת היא נטייה כללית ולא פרטית, ובקידוש הנטייה הזאת התקדשו בעצם כל הכוחות, רמח איברים, כלומר, בזה שאדם מולך על הנטייה הזאת, הוא מולך על רמח איברים ושסה גידים שבו. אומר, למה זה גורם לזה שאדם ימלוך על כל המון גויים עכשיו? אברהם הוא אמר לו, אחרי שתמלוך על עצמך, מזה תהפוך מאברהם לאברהם. אב המון גויים, תמלוך על כל העולם כולו. למה תמלוך על כל העולם כולו? כי אומות העולם זה גם כוחות טבעיים. זה גם כוחות טבעיים, נכון? אבל הם כוחות טבעיים שהם לא יכולים לקדש אותם. אם עם ישראל מקדש את הכוחות שלו, בעצם מה הוא מלמד את העולם כולו? שאפשר לקדש את החיים כולם. אז זה תרבות שתגלה לעולם איך אפשר לקדש את החיים. זה נקרא למלוך על העולם כולו. לא מלוכה הכוונה במובן הפיזי לכבוש אותם,
אלא תרבות שמלמדת מה זה חיים כקדושה. איך אפשר לכן כן למשול בכל הקויים, כל קדש את החיים כולם? זה אומות העולם לא יודעים לעשות. מתי תזכה למלוך על כל העולם כולו? כשאתה תמלוך על עצמך. כלומר, תדע לקדש את חייך בתורה. נכון, איך אנחנו אומרים בבני עקיבא?
לא יודע לי בעזרה.
אתה בעזרה, אז איך אומרים בבני עקיבא? לא בעזרה. אז איך אומרים קדש חייך?
בתורה.
שרי מעל.
אם הוא בעצם מל, אם אנחנו ממולים, אז אנחנו בעצם מושלים בכוחות שלנו?
הוא אומר, המילה היא לקדש כוח כללי באדם, שמאפשרת לאדם מכאן ואילך ממשלה בתחתונים. איך? לא, למה זה לא דומה לרמב"ם? מה הרמב"ם אמר? שזו נטייה? נטייה בעיניי נטייה מינית, לא, נטייה פרטית. מה מלמד אותנו המלבים? היא לא נטייה רק זה, היא נטייה כללית. זה חידור.
אבל הרמב"ם אמר,
זה אומר המלבים.
אז למה יש הבן תורות למובנות?
כי זה הפוטנציאל של המשילה, של למשול. זה לא מאבד את הבחירה. זה לא מאבד את הבחירה. עכשיו אפשר למשול. כן. פעם שלישי. טעם שלישי, שהוא ממשיך את הטעם השני, רק מעמיק אותו. זאת בריתי, כתוב, אמו לכם, זאת בריתי אשר תשמור אמו לכם כל זכר. מה הפשט אמו לכם כל זכר? צריך למול את מי? כל הזכרים. יפה. תראו שהמלבים לומד פה פשט. פשט מיוחדש. רוצה לומר שמצוות מילה אינה רק כריתת שר העולה. רק שעם כריתת שר העולה תמולו גם עולת האוזן. מה קורה בברית מילה? תראו דבר מדהים. כשנימול האדם, מה קורה? יחד עם זה, איזה אורלה יש? עוד, יש עוד אורלות באדם. אורלת האוזן, אורלת הפה ואורלת הלב. כשאדם נימול, הוא נימול בכל הממדים שיש באדם. מסתבר שיש עוד אורלות. אורלת האוזן, תקשיב, אורלת הפה, אורלת הלב. למה? למה? כי כל זמן שהעולה בבשר היא מתפשטת. עולה מלשון אטימות. פה לעולה יש משמעות של פסולת, לא במובן של פסולת, במובן של מיותר, פסולת במובן של אוטם. אוטם שריר הלב, אטום. כשהעולה נמצאת בבשר פיזית, היא מתפשטת, העצימות מתפשטת בכל הגבייה, על כוח הלב, המחשבה, הדיבור והשמיעה לדבר השם ומצוותיו. ועל ידי הסרת העולה, על ידי מצווה חוקית שחקק השם, זה גזרה אלוקית, זה סדר אלוקי, זה מנגנון אלוקי. שמה הוא עושה? הוא מסיר את כללות העולה, ותמולו לכם, היינו לעצמכם, עד שימו לכם כל זכר. מה זה כל זכר? כללות הזכר, כל הממדים של הזכר. את כל העולות אנחנו מלאים, את כל הזכר אנחנו מלאים. את כלל גביית הזכר תהיה נימו לה בכל כלכי חלקי הגביה, כי יסיר קליפת החומר, לפי זה מה זה עולה? קליפת החומר וחשקתו. על פי תורת הסוד, מה זה המושג קליפות? קליפות אוטם. אוטם, כן, הנטייה של האדם אטום לדבר השם. הקליפה החומרית, פירוש הדבר, זה מעטפת מכסה שלא מאפשר לאדם להיפגש עם הנקודה האלוקית. ועל ידי הצהרת הקליפה הזאת, חייתו באור תראה, ובזה יתקיים הברית האלוקי להיותכם אלוקים, ועורלת החומר לא תבדיל ביניכם לבין אלוקיכם. מה מלמד גל אלן הזה? בעצם, העורלת הבשר הזאת בעצם היא סימן למה? של איזה פעולה שמתרחשת במילה. מה מתרחש במילה בעצם? העורלה הזאת, מה היא מבטאת? שאדם בעצם, עורלת הבשר הזאת הוא בעצם מבטא שאדם כולו עצוב. הוא נולד עצוב לדבר השם. האדם עצוב לקדושה. הוא בעצם מחוסה במעטפת חומרית שנקראת קליפת החומר. הוא עצוב מעט כדי שהוא עצוב לחלוטין לשמוע דבר השם. הוא לא שומע, הוא לא מבין, ולא לוקח ללב שום דבר. לא מבין, לא שומע, ולא יכול להתקרב אליהם, כלום, הוא עטום. הוא עטום מתבועד לאושם. הוא אומר, בהסערת העולה, בהסערת העולה הפיזית, בהסערת העולה הפיזית, הוא אומר, מתרחשת פעולה רוחנית באדם. בפעולה הפיזית של מצוות העולה, נפתחת מוסרת כל הקליפה שאותמת את האדם ומונעת ממנו לשמוע דבר השם. כלומר, אדם שלא נימון, דבר השם לא יכול להיכנס. לא בשכלו, לא בליבו, ולא באוזניו. שום דבר, לא יכול להיכנס. מה זה? יפה, לפי זה, למה גויים? הרי כתוב הפוך. גויים לא נימולים, לפי זה מה למדנו ש... שאין להם כישרון הקשבה, זה לא קשור לעולה, אולי גילו עם מילת השמי שקיבל ציווי למול, פירוש דבר שבפוטנציאל אם תמול אותו, אז זה מאפשר את ההקשבה, זה נראה לכל השם. לכן עם ישראל שעמדו בסיני, הרי ניתנה התורה לכל העולם כולו, ניתנה התורה בכל יום, יוצאת בת קול ואומרת להם לבריאות, אוי להם אליהם בעולם של תורה. כלומר, דבר השם בעולמו מושמע כל הזמן, ללא הרף. איך זה יכול להיות שמישהו שומע ולא שומע? זה תלוי למי יש אוזן. תלוי למי יש לב. וזה הסוד של עם ישראל. עם ישראל מקבל תורה כל הזמן, כל יום, כל שעה. זה סוד תורה שבעל פה, שמתחדש בעם ישראל ללא הרף, והוא לא יוצא כל הדורות. כי בעם ישראל יש שמיעה בלתי פוזקת של דבר השם. אם באומות העולם היה שמיעה לדבר השם הזה, גם הם היו מחדשים תורה, אבל הם לא שומעים. הם עובדים עבודה זרה, הם ממציאים אלוהים, בודים אלוהים מליבם שלא היה ולא נברא. למה? כי בשביל זה צריך כישרון הקשבה. הוא אומר, זה סוד המילה. סוד המילה זה הסרת המחסום שאותם את האדם לשמוע את דבר השם. זה דבר מבין. יצא שאדם שלא מעל את בנו, בעצם מה עשה לו? הרס אותו. מה השאיר אותו בעצם? באינקומטור חומרי.
כמו אברבנאל.
מה? לא, אברבנאל מתייחס אל מי שעתיד להיוולד. לא, פה אומר הפוך, אם אתה לא תימול אותו את האדם עצמו, זה על האדם עצמו, זה עליו, לא על מי שעתיד לצאת, על האדם עצמו. הוא אדם עצום. אז זה לא הטעם של האברבנאל. האברבנאל אומר, אם אני נימולתי, אז מי שיוולד מסודר. אבל פה המלבין לא מדבר על זה, הוא מדבר על הנימול עצמו, לא על מי שעתיד להיוולד מהנימול. מה?
אתה להגיד זה גם לפי המלבין, אם אדם לא נימול, אז זהו.
אבל המלבין לא מדבר מי שעתיד להיוולד, על מי הוא מדבר המלבין? אתה יכול להגיד עוד דברים, אבל אני אומר, מי הוא מתייחס, על מי הוא שם את הטעם? על הנימול, לא על מי שעתיד להיוולד, הוא רוצה להגיד שזה אותו דבר המלבין, זה לא נכון. כן. מה הם עושים?
הם חוזרים, נכון,
מתגיירים, אתה מתכוון?
כן, אבל זה המילה, זה הפעולה האחרונה שלהם
הראשונה, טובלים ו... לא, והם מלמדים אותם, הם רק בשביל להפחיד אותם. מה? לשמוע את דבר השם? נכון. שבע מצוות ממנו? יש דבר השם כללי בזמן... דבר השם כללי ודבר השם פרטי. העולה זה יכולת לרדת לפרטים. שמו דבר השם כללי, יש להם גם שייכות כללית. זה נקרא אלעד אלה, יש ממלא כל עלמין, יש מקיף כל עלמין ויש ממלא כל עלמין. מקיף כל עלמין, אומות העולם שייכים למלא מקיף כל עלמין. כן. כן, לא בסוף בסוף בסוף, על החלון. אין לי שמץ של מושג איך קוראים לך. לא עזור, לא יודע, לא מכיר. מה? אורח, שמיניסט, מה? יובל מה? אתמול רק ראיתי עם אח שלך. כן? הייתי אומר מזל זה, הייתי משהו לא עושה כנו ולא מכיר, אתה ראה את זה טרגדיה. עכשיו אני צריך לחכות עוד 10 שנים, לרקות הבאות לך, תודה להגיד לו, זה עושה את זה לא ממך. רגע, אתה יודע, גם נקשור בלונים כאלה לעשות מהם כזה קטן? מה? זוהי, ולמה לא? לפי הטעם שלמדנו בשש. יפה, למה? כאן אמרתי שטעם שבע הוא מגלה לנו סוד שהעורלה, תשים לתדייק בדבר, תסתכל שנייה אחת, אני אקרא לך בפנים. העורלה, בשבע עצמו, תסתכל בשבע עצמו בטעם. כל זמן שהעורלה בבשר, שם לב, עורלה אוטן, היא מתפשטת בכל הגבייה. מלמד אותנו המלבין שמה שאנחנו רואים שהעורלה נמצאת באותו מקום, אנחנו לא רואים טוב. שם זה שורש החיים, תמצית החיים, ועם שורש החיים עטוב. עם שורש החיים עטוב, אז גם כל אנשי החיים עטומים, זה מה שהוא מגלה. עם שורש החיים עטוב, אז גם השמיעה עטומה, המחשבה עטומה, הלב עטום, שזה כבר גילויים של החיים. עם שורש החיים עטום, אז גם גילויי החיים. מה זה גילויי החיים? המרכזיים שבאדם. המחשבה, הדיבור, הלב, אומנת הדליבה, כן, הבנת הלב. כל היצורות של מה שהאדם הוא מותר מן הבן הלאה, הכל עטום. כי שורש החיים האנושיים עטומיים, מקום שורש החיים, שם נמצא, הכל עטום. זה מה שבא, העולה מתפשטת את כל האישיות כולה. האדם נולד בעצם ערל, ערל עטום ברמה חברנית של סגיד. הוא ממקד את זה לשלושה המרכזיים, שהם בעצם מותר האדם. מחשבה, דיבור, לב. מחשבה, שמיעה. אפשר לדון בזה כך וכך, בסדר, כן, בבקשה. נכון, עכשיו זה ברור למה, מצווה על האב, מצד שני, גם מצווה על הבן, במידה באב לא מל, כי האדם צריך...
אז איך יהיה מצווה על הבן אם הוא לא...
הנה למשל הבן, למשל אב לא מל את בנו, והוא גדל בין הגויים, כמו ברוסיה, אז הוא צריך לבוא לארץ, אז האב כבר פצור, כי הוא גדל ויצא מרשותו, ואז אל הבן חלה מצווה למול את עצמו.
הוא לא יעשה את זה כי הוא עתום כרגע.
מה?
הוא עתום מדבר השם, כל עוד הוא עם ההוראה, אז הוא לא יעשה את זה, למה שהוא יעשה את המצווה?
נכון, זה בדיוק מה שכתב הרמב״ם, שאם לא היינו עושים את זה בשמונה ימים, שיגדל לא יעשה. לכן מיעוט קטן ביותר עושה, צערנו הרב, והרוב לא מבינים מה פתאום עושה את השגרון. זה צרה צורה. אולי זה גוף האטימות הזאת. אבל יכול להיות שבאונס רחמנא פטרי, כיוון שהנושאים זה לא את הדבר כמו מת, בטח גם זה שמצאים כל זה, העורלה מצד עצמה עושה את המחסום. זה פשוט, כן, מאור,
אבל מה
עם
ההתחלה
לעצמו? איך היא מברכת מהרגע שהיא נולדת? איך היא מברכת את התינוקת? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם ש... מדהים, נשים נולדו בלי עורלה, אינם אטומות לדבר השם. לכן בזכות נשים ניגלנו, ונשים לא חטאו בחטא העגל. ונשים לא חטאו באיזה חטא? לא חטאו באיזה חטא נשים? חטא המרגלי. חטא המרגלים, לא באבוי דזורי. מה זה? רגע, זה מנהל לך? לא, הכלי יקר אומר במפורש שלא כך. הכלי יקר מדי, אני צריך למצוא את המקור. נדמה לי שהכלי יקר אומר במפורש שיהיה ממיוס השביחות לא היה חושב. ניתנו להם הגברים, אני לא מאמין. הם לא חטאו, רבותיי, לא חטחו בחטא העגל, ולא חטאו בחטא המרגלים. כל הצרות, יודעים מה עושים, מה עושים, מה עושים הגברים, כל הצרות בעולם, שמשמעים. איך לא הם מוצאות? זה פשוט שלא, אפילו שימצאו. הם את יודע איך היו מוצאות? לפי הריח של הקדושה.
זה ניווט מיוחד, זה ניווט לוויינים. הקדוש ברוך הוא אומר דרך של קדושה. כן, חיים,
למה יש אותם רק בלב?
זה התמצית של האדם, זה התמצית של הערך של האדם.
אין בעליים, אין בעליים.
מחשבה ולב.
בעיניים,
לא, דרך דבר השם אתה שומע דרך זה, דרך המחשבה ודרך הלב, האוזן. ובעיניים אתה שומע דבר השם.
כן, בפה.
מה?
בפה.
כוח הדיבור, הרוח ממלא לה, זה מחשבה.
שאלה שנייה, איך יש מצווה לאדם למול את עצמו, אני לא מלא אותו, הרי איך חבוש מתיר עצמו בזה הטובים?
אם הוא מצווה למול, סימן שהוא יכול להתיר את עצמו.
למה זה לא כמו חבוש?
כנראה, כמו בכל דבר שמדרגות.
אם בנות לא צריכות למול בגלל שהן נולדו בלי עורלה, אז למה תינוק שנולד מעול, למה צריך לעשות לו הטפת דם?
כי זה בעיה טכנית, זה שהוא בלי עורלה. זה לא גילוי מהותי, לכן עושים הטפת דם.
אבל אם הוא לא עושה הטפת דם למשל, אז הוא צריך גם
למה? אז זה כן. כן, הטפת דם, צריכים לזה עולה של המילה. זה שהוא נולד בלי עורלה, זה לא מכלום. זה בעיה פיזית, כמו שאדם נולד בלי אוזן, בלי יד. היא בעיה גנטית, בעיה גנטית, לא בעיה רוחנית. כי הוא אומר מילה, היא בעיה רוחנית. אדם נולד, הרי ככה הוא נולד, לכן הוא צריך מילה.
גוי של
מימות פתח את כוחת. לא, גוי של מימות, שום דבר לא קורה חוץ מזה. מה?
לא שתהיה בכלל
כלום, שום דבר, לא. כי העולה, כי המולות היא גילוי מילתא של היכולת לשמוע דבר השם. גוי שנימול, הוא לא יתחיל לשמוע דבר השם. מה כן? מתגייר כן. יפה. כאן אחרון, הרב קוק בכבודו ועצמו. עובלת החומר, זאת אומרת, העולה הגשמית החומרית, הקליפה, לא תעשה הבדלה, לא תעשה חציצה בינינו לשם. לפי זה, אגב, לפי הפירוש האחרון של המלבים, על איזה שאלה אנחנו יכולים לענות? אתם זוכרים שאת הרמב״ם שאלנו מה הקשר באמונה בין אמונה בשם, אמונה בשם, לבין אותו מקום? לפי המלבים, מה התירוץ? שם נמצא המחסום שחוצץ בינינו לשמוע את דבר השם. מי שיוריד את המחסום יכול לשמוע אותו, נכון, להיות יכול לברך על אלוקים. הרב קוק מסוחב אותנו ל... לפירוש אחרון, חדש, חדיש ומחדש. שיטתו כאחרון, לקחת את כל השיטות שקדמו לפניו, לאגוד את כולם יחדיו ולחדש חידוש נוסף. נכון? זה הרב קוק, לקחת את כולם שלפניו. יפה מאוד. אני רוצה לקרוא שתי מקורות. קודם כל, מקור ראשון זה מקור מספר 13, ואחר כך נלך למקור המרכזי, מקור מספר 11. הערה צדדית, חשובה, היא לא מרכזית בסוגיה, אבל היא נותנת פתח למחשבה. סוד העוצמה של הכוח הזה, הרב קוק מלמד זונה, לפי המלבי מסבר, הסברנו עכשיו מהו סוד העוצמה, שהוא כוח שכולל את כל הכוחות שבאדם, הוא יותר כללי מכולם, לכן יותר חזק מהם. הרב קוק מסביר את העוצמה של הכוח הזה במבט אחר. והמקור 13, יצרד העריות, בצד שמאל למטה, אתם רואים? יצרד העריות יכול ללפף את האדם יותר עמוק מהשורש של כישור החיים שלו עצמו. מי מבין בעברית מה כתוב? לא, לא כתוב להראות. יצרד העריות יכול ללפף את האדם, לעטוף אותו, לחנוק אותו, יותר עמוק מהשורש של כישור החיים שלו עצמו.
זה קישור החיים שלו לכל הדורות.
זה אתה מסביר את הטעם, אני שואל מה כתוב. אתה מסביר רק את הסיבה, אני שואל מה כתוב. מה הוא כתוב במשפט הזה? בעברית. מה? איך עוד פעם? תגיד. מה טוב? מי חזק ממי ומה זה טבעיות?
היתר מעל הטבע.
איזה טבעיות?
לא טוב.
שאר הכוחות.
יש פה שתי כוחות של האדם. כוח, הכוח של המשך קיום הדורות, ומולו עומד איזה כוח?
כוח החיים.
כוח החיים, הרצון לחיות. יש הרצון להביא חיים והרצון לחיות. שני כוחות באדם, שני נטיות באדם. הרצון להמשכיות
להמשך הוועדות, ילדים, והרצון לחיות, שתי כוחות באדם. אנחנו רואים, מגלה לנו סוד, אחד התופעות הכי מדהימות שיש בעולם, שהורים מוכנים לוותר על החיים בשביל שילדיהם יוכלו לחיות. הדבר הוא פלא, הרי חייך קודמים לחיי חברך. האדם קודם לכל אחד אחר, אבל כשזה מגיע לילדיו, ילדיו קודמים, ואף אחד לא לימד את אף אחד הזה בעולם. מה הסוד שגנוז? הסוד שגנוז הוא שכיוון שריבונו של עולם, ריבונו של עולם התביע בנו, כיוון שהקיום שלי הוא חולף, מה מבטיח את העתיד של העולם? הדורות הבאים, זאת אומרת הילדים, הדורות ההמשכים. יפה, ריבונו של עולם, בשביל להבטיח את קיום העולם, בעצם התביע בנו כוח, שמתנגשו חד, יש לנו שתי כוחות, הכוח שבעצם אכפתי על העתיד, והכוח שאכפתי על ההווה. אומרת שחז ושלום התנגשו שתי הכוחות האלה, קוראים סיטואציות כאלה בחיים, אז הכוח של העתיד יהיה יותר גדול מהכוח של ההווה. זה הסוד, אינסטינקט הקיום, אינסטינקט הקיום האנושי, כן, נדחה, פרטי, נדחה בפני אינסטינקט הקיום הכללי, העתידי. לאמור, כשאם אתה עמוד לסגנת חיים, והיא תדע שעל ידי שהיא תפסיד את חייה, אם נצלו ילדיה, כן? אמא בהתנדבות מוכנה לוותר לחייה בשביל חיי ילדיה. זה טבע אוניברסלי, זה לא בחרו, לא הצביעו זה במדינות דמוקרטיות, לא היה זה הצבעה באום, זה לא החלטה, זה מבריאת העולם וכנראה עד סופו. כלומר, הנטייה של עתיד הדורות יותר חזקה. עכשיו אתם יודעים, את הסוד, מה זה הנטייה, לפי זה אומר, מה הוא גלנו, מה זה הנטייה המינית? מה הסוד שגנוז, סוד עוצמתה, איפה הוא גנוז, למה הוא גנוז? מה גנוז? מה זה סוד הנצח? שם גנוז העתיד. בנטייה הזאת גנוז העתיד! העתיד של העולם גנוז בזה! לכן זה עוצמה כזאת, לכן הוא יותר חזק מכל הכוחות, כי כל הכוחות בעולם לא יכולים להבטיח את העתיד כמו שהנטייה הזאת תבטיח את העתיד. עכשיו הוא אומר לנו כך, מה הטעם שהכוח הזה כזה עצום? מפני שהוא נעות בנטיית המשך החיים של הדורות כולם, כי הוא נעות מאיפה הכוח הזה יונק את כוחו? מהמשך קיום הדורות כולם. לכן, אם הנטייה הזאת היא בקדושה, יכולים לעלות על ידי קדושת הברית למדרגה דוגמה של צדיק בכל הדורות. זאת אומרת, מי שמצליח לקדש את הנטייה הזאת, הכוח הזה יש לו אפשרות לקדש לא רק את כאן ועכשיו, כי הכוח הזה שייך להשפעתו על הדורות הבאים. מי שמקדש את הנטייה הזאת, בעצם מה מקדש? את הדורות הבאים, את ההמשכיות נפלא. לפי המלבים, אם אני מקדש את הנטייה הזאת, אני מקדש את כל הכוחות שלי. לפי הרב קוק, אם אני מקדש את הנטייה הזאת, אז אני גם כן מקדש את הדורות הבאים. איזה חידוש, זה לא עבר מנה. לא, בכלל לא עבר מנה. למה זה לא עבר מנה? לא. הוא אומר, מי שיוצא ממך מתקדש. מה הוא אומר פה? שכיוון שהכוח הזה הוא כוח בעצם שהגנוז בו, בעצם כל הילדים שלך גנוזים בנטייה הזאת, לא מעתיד לסת. אבל הכוח הזה, הכוח הנטייה הזאת, השורש שלו זה כל מי שעתיד להופיע ממנו. זאת אומרת, מי שמקדש אותו, בלי קשר לאיזה צינור אתה מופיע. המובן הזה שהכוח הזה בעצמו, אם אתה מקדש אותו, לא במובן של ברית המילה או לא ברית המילה. היכולת שלך לקיים, לקדש את הנטייה הזאת, היא גורמת לזה שכל מי שעתיד להופיע מהכוח הזה, הקדושה השפיעה לו. כוח ההתקשות הזאת השפיעה לו. לא רק המילה, יותר מזה, מקדש את הנטייה. זה חידוש גדול. זה חידוש גדול.
מקדש את שתי הבחינות של האדם.
האדם עצמו, לפי המרדים, וגם את הדורות הבאים. זה מאוד. זה יסוד ראשון. יסוד שני,
קדש אז הנטייה המינית שלו יותר מקודשת כבר.
איך? מי שבדור קודמים קידש?
לא, הדור שלנו. הנטייה המינית אצלנו היא הרבה יותר מקודשת מאשר...
לא נטייה, חיים, לא נטייה.
חיים.
החיים הם עמוקים, זה מה שקורה קדושה מצטרפת, מה שהרב למטר מגיע תף יהודה א', קדושה מצטרפת של הדורות. עכשיו, לשאלת השאלות שבעצם נשארה שאלה לא פתוחה, מה הקשר בין ברית המילה לאמונה בייחוד השם? ניסינו לענות את זה כמה פעמים, והנה באנו עם מקור 11. והרב קוק בעצם מה שהוא עושה, אוסף את כל הפעמים שלמדנו עד עכשיו יחד, ומסביר לנו בעומק את ההבנה, מה הקשר בין אמונה לברית מילה. שמי שעושה ברית מילה יאמין בשם אחד ושמו אחד, ומי שאין לו ברית לא יאמין בשם לעולם. לא יכול גם להאמין בשם. אתה מעתיק, מתחיל לאט לאט הרב, קושר אותנו. אל הרמב״ם המפורסם. תראו דבר נפלא. לוקח הרב קוק את הרמב״ם, שנראה שנתן שני טעמים שאין קשר ביניהם, ואחד בכלל לא היה מובן. לוקח את הרמב״ם ומסביר לנו פשט חדש, לא פשט חדש, את עומק הבנת דברי הרמב״ם, וממש הרב קוק פשוט מדגיש אותנו עם רמב״ם ענק, עם כל גדולתו, מה שאנחנו בעליבותנו, קטנותנו, ביותנו גמדים תרותי עיניים, לא הבנו ולא ירדנו לאפס קצה דעתו של הרמב״ם הנשר הגדול. קצת מנסה הרב קוק לגלות לנו את השוט שמשתתר בדברי הרמב״ם, קצת לקרב דעתנו לגודל דעתו הנוראה של הרמב״ם. של הרמב״ם! הנשר הגדול, הענק שבענקים. תראו, זה דבר נפלא. הטעם העתיק של המילה. מהו הטעם העתיק? של הרמב״ם. המצא תאוות המין, טעם הראשון, זוכרים ברמב״ם? קודם אומר לנו, הוא חובק כללים רחבים של מדע. מה אתה חושב שזה משהו כזה פשוט כזה, להכניס את הטייבה? קודם גלה לך, אדוני, זה לא נעצר שם. הוא חובק כללים רחבים של מדע ולא מסביר. מדע, הכוונה, חובק הרבה מאוד ידיעות, ידע לא במובן הפיזי, פיזיקלי, כן, אסטרונומיה. אלא הכוונה של ידיעות, חובק כללים רבים רבים של ידיעות. המשפט הקטן הזה של הרמב״ם. הלאה, שלב שני. מה הטעם השני של הרמב״ם היה? שברית המילה זה סימן משותף לכל בעלי אמונת היחוד. אומר, טעם שני, קשר הברית, להיות לך לאלוקים ולזכה אחריך, שזה מביא לדת אחדות השם, אחדות השם, אמונת הייחוד, קשור במילה, הקשור במילה, משולב הוא עם הקשר עצמי. מי זה משולב הוא עם? לא, מי זה משולב הוא עם? הטעם העתיק של המילה, של המתת אהבת המין, הוא קשור עם? עם דת אחדות השם במילה, ושני הטעמים האלה יחד קשורים זה בזה. כך זה יכול להיות? אחרם שני טעמים שונים. רבי נושא גדול בהבנת איך מוצאים את ריבונו של עולם, איך מגלים את השם בעולם. רבי נושא נפלא. הרי השם איננו גוף ואין לו דמות הגוף, אז איך אפשר למצוא את השם? למצוא את השם אנחנו יכולים למצוא הכוונה סימנים של השם. אפשר למצוא בעולם שני גילויים יש לבורא בעולם, חוכמה והשגחה. זאת אומרת, השגחה לטובה. זאת אומרת, אני מסתכל על העולם, אני לא רואה את אלוהים. מה אני כן יכול לראות? סימני חוכמה. כי אני מתחיל לגלות את הבריאה ונצח אותה ולהבין את הלומק, אני מגלה שמלאה חוכמה. אז אני מגלה את חוכמת הבורא בבריאה. זה יסוד ראשון. אבל זה עדיין לא גיליתי את הטוב שבבריאה, את החסד שבבריאה, את השגחה בבריאה. אני רואה חוכמה בבריאה, אבל אני עדיין לא רואה טוב בבריאה. איפה אני מתחיל לראות את הטוב? אם אני מסוגל לראות את כל האירועים שיש בעולם, בגלגולי ההיסטוריה, כל מה שעובר על המין האנושי, כל האירועים, אני מצליח לראות קו אחיד ושיטתי שאני יכול להסביר את התופעות שקרות בעולם, איך כולם מקדמים את העולם לטובה. אני יכול לשזור יחדיו את כל האירועים, אז אני רואה כאן את השגחה, יש כאן ודאי השגחה, יש כאן כוונה לטובה. כל האירועים ביחד, זאת אומרת, כל מה שאני רואה, אני רואה שזה... אני רואה כאן, ניקח דוגמה אחרת שיבין את הדבר. יש נגיד אדם שעושה הרבה דברים טובים, אני לא ראיתי אותו אף פעם, אבל אם אני רואה שפה אני רואה שהוא נתן למישהו משהו, ואני יכול לחבר את כל הדברים הטובים ביחד, להגיד, וואלה, זה בן אדם הזה, כל הדברים האלה עושה פשש, מדהים, בן אדם מדהים, מדהים נפלא. אבל איך אני רואה? זה רק אם אני מסוגל לקשור את כל הפרטים שאני רואה לאותם, ליסוד אחד שאני אומר, שורש אחד. אם אני יכול לראות בכל האירועים את ההיסטוריה, את כל התהליכים, את החורבנות, את הבניינים, כל מה שקורה בעולם, אני יכול לראות את ההשגחה הזה לטובה, ואני רואה את ריבונו של עולם, את כל האירועים שעובר יחד, וכל מיני השגחה, וכל זה מתקדם לטובה, אם אני יכול לראות תמונה רצופה כל הזמן שכל הפרטים יחד, נאחד את הכל ביחד, לראות מה, אז אני מתחיל לגלות שיש ריבונו, כי אני רואה שיש השגחה. יש לו רואה! מה גורם לאדם להיות מסוגל לזהות את זה ולבשר מסתכל אם אנחנו לא רואים את זה? אני רואה מה קורה בארץ, עכשיו אני רואים את הארץ! גרש את היהודים מארץ ישראל! עזב לכם את הארץ! אני מסתכל עליך 60 שנה אחורה, לא עזב לא יודע! עזב את הבריאה! איך נתן לחיה הנאצית להשתולל 5 שנים ולמחוק את המין, את העם היהודי מעל פני האדמה? אז אני רואה פעיל תודה ללאי לי, כי זה חגר מדינת ישראל, אז אני תמוך את המשפט תודה. מה אתה שחד 6 מיליון יהודים? איפה אלוהים? אתה רוצה להקים את המדינה, מה אתה מגיע לעניין? כל אתה תקים את המדינה, מה אתה רואה 6 מיליון יהודים? אין לי זה. אני שואל, יהודים נקדחו 2,000 שנה, נשחטו, על לא אבל בכפם, לא עשו לאף אחד כלום. איפה אלוהים? איפה אלוהים? הבריונים הולכים והצדיק הם נקטשים ועוד מאמינים שהם ינצחו. יש גבול לכל בדיחה. איך היהדות, הרי תמיד אומרים, מה זה יהדות? כל פעם שהם רואים רע, זה ליבלה! מה האידיאולוגיה שלנו שמתוך החושך? יש פה כל כך רעור בעולם שאנחנו כבר מסונברים לגמרי. למה? כי חוץ מחושך לא היה שום דבר. אז כנראה שכמות האור היא פשוט נסע, אנחנו לא רואים כל כך, יש כל כך האור שאנחנו לא צריכים לראות. כמה חושך היה? לא זוכר בדיוק את האור שיצא מזה. מה שעתי את זה מזה? כל פעם אומרים לנו את אותו קונס. ירה עוד יותר רע, סימן שעוד יותר מתקרב. הגאולה. אז זה בעיה. אנחנו מסתכלים על העולם, זה עולם חושך. ולכן כל העולם מסתכל על העולם, על כל מה שקורה בו. בעולם, המין האנושי באמת לא כל כך מאמין שיש אלוהים. כי אם יש אלוהים, צריך להיות טוב. בעולם מלא רע. אז לכן הרוב העולם לא בטוח שיש אלוהים. ואם הם רוב חושבים שיש אלוהים, מרגישים שיש אלוהים, אז הם מציירים לו דמויות משונות. כי באמת העולם בלאגן. מגלה לנו פה הרב קוק, חידוש עצום. מבשרי אחזה אלוקה. אם יש כוח באדם לאחד את כל כוחות נפשו וכל נטיותיו למטרה שכלית ומוסרית אחת, כבר רואה אחדות בעולמו הפנימי, ואחדות של העולם הכללי מתבהרת אצלו יותר ויותר. יש בו סוד סוד הראייה. מה רואים? אנחנו רואים עובדות. מה אנחנו לא רואים? פרשנות. סיבת העובדה, למשל אוטובוס מתפוצץ בלב ירושלים או במרכז תל אביב. איש שמאל מה יגיד, מה צריך לעשות? מה לעשות?
לצאת
מהשטחים. מה יגיד איש ימין?
להיכנס
מהם. העובדה היא אחת, הפרשנות היא
שניים.
איך זה יכול להיות? אלא מה אתה רואה? שהפרשנות ממה היא נגזרת? מהעובדה? אלא ממה? מהשקפת עולם קודמת לעובדה. אתה רוצה לשנות את הפרשנות, את מה אתה צריך להביא הוכחה, לא את העובדה אלא מה? לשנות את ההנחות היסוד. 3 אוטובוסים מתפוצצים. אז אומר שמאל, לגרש את כל היהודים, לא חצי. אם האחד, אמרתי חצי. 3 מתפוצצים, פרגש גולה. רואה שימין אומר, אוטובוס אחד מתפוצץ, גרש חצי מערבים. 3 מתפוצצים. אני לא מבין, איך זה יכול להיות? רואים אותה עובדה וכל אחד מגיעים הפוך, אלא רואים דבר מדהים, הפרשנות, המבט, איך שאני מסתכל על העולם ואיך שאני מפרש אותו, הוא לא מתחיל מהעובדה אלא העולם האפריורי, העולם הפנימי שממנו אני חשוב, הוא נותן את הפרשנות. אם אני רואה דברים רעים שקורים בעולם ואני יהודי מאמין שוויה אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. נניח. אז כשאני, אם אצלי זה הנחת יסוד, הנחת יסוד, אז כשאני רואה דבר רע, מה בעצם, מה בעצם מתרחש אצלי אוטומטית כשאני רואה דבר רע, בעצם מה מתרחש בי אוטומטית? כשאני רוצה להבין את מה, מה אני רוצה להבין? איפה מסתתר כאן? בוא! כי אצלי זה מוזכר ראשון! אין, לא יכול להיות דבר שהוא רע לשם רע! מוכרח שצמח פה, לא יכול להיות! עכשיו אתם יודעים, הרבה ידות, כל דבר רע שהיא פוגשת, היא חופרת! עם תוריה ועם מגדרה עד 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 צלם ליבת כדורת עד שמגלה את סוד הטוב. מה בבית מדרש של המשיח עושים? את מי מכניסים לבית המדרש? עומדים בשלט, יש שאומר שואל, מה המבחן שעושים לו? נותנים לו מבחן, שאלון אנסין. אנסין, מה נתו באנסין? מביאים לו מקרה אסון טרגי נורא, משהו זוועה חבל הזמן. מה אומרים לו? עכשיו תמצא מה? מה זה בזה? מי שידע להסתכל בפנים, הוריד את המשקפיים, חושב שתי דקות, אומר, וואו, 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 שפתיים נשאר, דברים נפלאים, חבל, אז מה, לא יכול. מרוב שזה גדול, איפה לא יכול להגיד. תכנס בבקשה, תגיד משהו קטן, רק הרגע גדול, דברים טוב, אי אפשר להגיד. מי שרואה את זה מתעלף מהאנטין הזה, אומר, אדוני, תצא בחוץ. זה לא בית מדרש שלך. אבל... מי שמסתכל לעולם ורואה רע וחושב שרע, זה נובע מזה שנקודת המוצא שלו שבאמת יכול להיות רע בעולם. זה לא מתחיל מהמקרה, זה מתחיל מהגישה וההבנה. עכשיו לפי מה נקבעת הגישה וההבנה? איך נקבעת הגישה וההבנה? אתה יכול להגיד מה שגורם לי את ההבנה ואת הגישה לחיים, אני מסתכל לעולם, לומד מהעולם, מכיר את המציאות ובונה גישה. אז מה גורם למה? העולם גורם את הגישה, או הגישה גורמת את העולם? בצילומות העולם, העולם מייצר את הגישה. ולכן העולם משתנה, ומנה משתנות הגישות. ואם העולם משיך להיות אכזרי ורע כל הזמן, אז האנשים מתייאשים מהעולם, יהיה נתיב, ואין תקווה. אצל עם ישראל העולם בנו יפוך. אנחנו נולדנו עם גישה, ומסתכלים אל העולם, על פי הגישה שקנינו אותה מראש, הפריון. אפריורית, ככה העם היהודי מסתכל על זה. לכן העם היהודי אופטימי. כי הגישה אופטימית לא נודע בגלל שלמדנו מהעולם. כי העם שהיה צריך להיות הכי מיואש מהחיים ומהעולם, מי היה צריך להיות הכי מיואש מכולם, מי דפקו הכי הרבה בעולם? היהודים! אם העולם היינו צריכים לבנות תיאוריה על העולם, היינו אומרים שהעולם דפוק בשורש! ובני אדם רשעים בנשמה! ואנחנו, כל מי שהרביץ לנו, אז אנחנו אומרים, הנשמה שלך מתה לנשק אותנו. אז למה אתה מרביץ לי? כי אתה עזוב לי את הנשמה שלך. יורקים על יהודי! ברוך השם, איך התפילה פעלה נפלאה, כן, טל ומטר לברכה, ברוך השם, ברוך השם. איזה נגישה. אצל נקודת המוצא ברוך. אומר לנו הרב פה יסוד עצום. אומר לנו יסוד עצום. תקשיב אותו. מבשרי, מבשרו, יחזה האדם אלוק. באמת, אי אפשר לזהות את אלוהים, קרי את האחדות האלוקית בבריאה, אלא אם כן באדם עצמו מה יש? אחדות אישית. מה מייצר את היכולת לראות בעולם את ריבונו של עולם, את האחדות בבריאה, את הטוב בבריאה? אם אדם בחייו הפרטים מסוגל לקחת את כל הכוחות שלו ואת כל הנטיות שלו ולאחד את כולם למטרה מוסרית אחת, בעולמו הפרטי נולדת אחדות. אחדות הכוחות למטרה מוסרית אחת. אם באדם יש את האישיות הזאת, עכשיו הוא מסתכל על העולם. מה הוא פתאום מגלה שמה? מה הוא מגלה? שכל הכוחות האדירים שיש בעולם, בעצם מה הוא יכול לזהות בהם? את מה שמסתתר? מאחורי הכוחות האלה, מגמה אלוקית אחת שמביאה את הכל לטוב. איפה אתה יודע להסתכל ככה? מי שבאישיותו יש אחדות הכוחות למטרה מוסרית, יכול לגלות את המטרה המוסרית אחת בעולם הפירודי. אם באדם יש חיים פירודיים, בתוכו יש ברוגז בין הכוחות, הוא לא מסוגל להשלים בין הכוחות שלו,
כשהוא יסתכל על העולם מבחוץ, הוא יראה התנגשויות בין כוחות, הוא לא יכול לראות אחדות. אתם יודעים למה הוא לא יכול לראות אחדות? כי בחייו אין אחדות. רבותיי, מי שלא אהב בחייו לא יכול לזהות אהבה. מי שלא אהב בחייו לא יכול לזהות אהבה. ילד שגדל בבית מכה, הילד הזה לא יודע אהבה מהי. הוא יראה בני אדם אוהבים זה את זה, הוא יראה את פעולת האהבה ביניהם, והוא יחשב שיש כאן אינטרס. הוא תכף הולך לעשות משהו נורא, כי הוא ראה כבר דברים כאלה. רק הדברים האלה תמיד הוא באיזה הקשר של נורא. הוא לא יכול לראות אהבה, כי אין אהבה בתוכו. מי שאין אמונה בתוכו לא יכול להיות, מי שאין אחדות לא יכול לראות אחדות במציאות. אי אפשר. זה דבר מדהים מה שכתוב. מי התנאי לראות את ריבונו של עולם בעולם, לגלות את ריבונו של עולם? מה התנאי? שהאדם מסוגל לאחד את כוחותיו למטרה מוסרית אחת. יוצא שמי שלא מקיים תורה ומצוות בעצם לא יכול באופן אמיתי להאמין.
הוא לא יכול להאמין.
לא יכול להבין! תסתכל על העולם! אין אלוהים בעולם! מה אתה מספר מה זה יותר שומעים? אין אלוהים! לא רואה שום אלוהים בעולם. כל התקירות. הכוונה לראות, באופן אמיתי לראות, הכוונה לראות איך זה מוביל, ואיך זה הולך, ואיך התהליכים שורים אחד לשני, ואיך יד השם מנהלת את הכל, ואיך מוביל הריבונו שלו מוביל את הכל, ואת הכל לטובה. לכן אנחנו נכנסים ללחץ. כל פעם שיש בעיות, אנחנו בלחץ. למה אנחנו בלחץ? כי אנחנו לא בדיוק מאמינים שהשם משגיח. דבר מדהים. מה זה המילה התאווה המינית אשר תראותה? שהוא מוצא אצלך, שהוא מוצא שכל כוחותיו פירודים, מה עשה זה שני? אם הוא לא מסוגל לקנות אחדות פנימית, אלא כוחותיו פירודים, שאינו יכול לציין שלטון כללי אמיתותיו ותאוותיו, אז מחליט הוא אדם שהעולם הגדול כמו מפורד גם הוא, ושאין אחדות במציאות. מי שחייב פירודים, אז המסקנה שלו על העולם, שגם העולם הוא פירודי, זה סורש עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? שכל כוח עומד לפני עצמו, נכון? למה כל כוח בעולם עומד לפני עצמו? כי הם לא מסוגלים לראות תמונת עולם אחדותית. למה הם לא מסוגלים לראות תמונת עולם אחדותית? כי התפרדו כל פעולה, ומי שיש בו אובן הוא מפורד, כוחתם מפורדית. אז הוא מסתכל על העולם, הוא לא מפורד. לכן העולם עומד עבודה זרה. לכן הם מתפללים אלינו ישיע. אין להם אלוהים אחדותית. אברהם אבינו, עכשיו אתם מבינים איך אברהם יום אחד מגלה שיש עכשיו אתם מבינים איך אברהם מגיע לאמונה. כל חייו בעצם הוא עמד בשביל לאחד את כל כוחותיו סביב מגמה מוסרית אחת. מה לאט לאט הלך התברר לו שיסתכל לעולם, התחיל לגלות שלעולם יש סדר, בעולם יש מגמה, בעולם יש אחדות. הוא התחיל לראות את כל זה באמת. יום אחד הוא קם בבוקר ואומר, יש בעל הבית לבירה, יש בעל הבית, הכל הולך בסדר אחד נכון וטוב. הוא רואה את זה אברהם. איך הוא התחיל לראות את זה? זה בתהליך גידול. ככל שחייו הפנימי עפו והתאחדו כלפי מגמה מוסרית לעשות חסד, אז לאט לאט הוא גילה בעולם את החסד האלוקי. מי שחייו בן פירודים לא יכול לראות את השם לעולם, לא יכול להאמין לעולם. הוא אומר שהוא מאמין אבל הוא לא מאמין. איפה המילה נכנסת? הנה המילה. התאווה המינית כוללת בעצמותה בשאיפי התאוות החומריות הדמיוניות ואוכנית הכלולה בה את החלק היסודי מכל נטיות כולם. מי אמר את הטעם הזה? רבין יפה מאוד. עוד פעם. התאווה המינית כוללת בעצמותה ובשאיפי התאוות החומריות והדמיוניות ואוכנית הכלולים בה את החלק היסודי מכל הנטיות כולם. לוקח הרב כל כתתם של המלבים שהנטייה המינית היא נטייה כללית ולא פרטית, היא כוללת את כל הנטיות כולם. אם היא עומדת במצב כאלה, מי זה התאווה המינית? שהרוח האצילי, הכוונה רוח הקדושה, הרוח האידיאלית שבאדם, יוכל לעלות גם עליה ולהקיפה הצד האידיאלי הרוחני המוסרי, יקיף גם את הנטייה המינית לאחדה עם כל המון הכוחות הגשמיים והאוכלים שבאדם למטרה אחת מוסרית עליונה.
אז האחדות מתגלה איפה באדם? בעצמותו. ואם בעצמותו יש גילוי, אז גילוי אחדות, וגילוי האחדות האלוקית מתחזה בו בשרו, ואז הוא זוכה לראות את האחדות האלוקית בעולם הסובב אותו. נטייה מינית. מה שאלנו, מה הקשר בין אמונה לברית המילה? ברית המילה והנטייה היא מה? היא באה לטפל מה? לקדש את הנטייה המינית. הנטייה המינית היא כוח שבעצם כללי שמכיל בקרבו ותמצית את
כל כוחות
האדם. אם קידשנו את הנטייה הזאת בעצם, איחדנו תחת קורת גג אחת את כל כוחות האדם כלפי מגמה מוסרית אחת, ויהיה קדושה. פרושים תהיו, קדושים תהיו. איחדנו את כל הכוחות סביב מטרה מוסרית אחת. אם בתוך האדם הצלחנו לבנות את כל הכוחות וגייסנו את כולם למטרה מוסרית אחת, בנינו בתוכנו את יסוד האחדות. אם בנינו בתוכנו את יסוד האחדות, אז למה אנחנו זוכים? לראות את האחדות האלוקית בעולם כולו, לראות את השם אחד ושמו אחד. זה אומר, מה? הרמים לא דיבר על אמונה. אומר, לא, הרב קוק מלמד משהו אחר. אם אתה בתוכך אחדותי, אז אתה יכול לראות את דבר השם בהיסטוריה, את דבר השם המנהיג את עולמו, את ההשגחה הלוקית המנהיגה את העולם כולו, את יד השם הפועל במציאות. איך אתה רואה את יד השם? או לא רואים את הקדוש ברוך הוא. אתה רואה את מה שמסתתר מאחורי האירועים. כי אתה מתחיל לגלות את המגמה האחדותית שמסתתר. מה זה היסוד האחדות? המגמה המוסרית היא מאחדת בין הפרטים. אומר, עד שלא נולד אחדות בתוכנו, לא הצלחנו, לא יכולים לראות אחדות מחוץ לנו. כמו שמי שאין בו אהבה לא יכול לראות, לא אביא לקלוע לראות אהבה. מי שאין בו אחדות לא יכול לראות אחדות במציאות. אז הוא אומר לכם, ברית המילה, ברית המילה היא תנאי באמונת הייחוד. היא תנאי לאמונת הייחוד. מה שהרמב"ם אמר, ברית המילה היא תנאי, היא סימה לכל בעלי אמונת הייחוד. היא תנאי לבעלי אמונת הייחוד. שבלעדי האחדות הפנימית אי אפשר לראות את דבר השם כיד השם בעולם, כיד השם בהיסטוריה. והכל תלוי במבט הפנימי. זה מתחיל איזה מבט, ממה נולד המבט, מאיזה הנחות יסוד מונחות בתוך האדם. וכיוון שהנחות היסוד בתוך האדם מגמת האחדות בבריאות, נו מה טוב מזה? לא, זה רע, מה הפה, מה טוב? איך? נסיים ונובר. לפי ההבנה הזאת שמתחדש כאן, מתחדש ביסוד עצום בהתקדמות שלנו באמונה. אנשים שואלים, איך מתקדמים באמונה? איך נעשים מאמינים, אנשים יותר ויותר מאמינים? נגלה לנו את השוד. היכולת לראות את השגחת השם בעולם היא תלויה במה שמתרחש בתוך האדם השם. ככל שאדם באופן פנימי חי יותר מרחבים של חיים באופן אחדותי, חייו הם לא סתירות. לחיים שלו יש היגיון שיטתי, אחדותי. החיים יש בהם היגיון, יש בהם שיטה מוסרית אחת. היא שיטה הרמונית שתקולטת את כל צדדי החיים. ככל שאדם יהיה יותר אחדותי בחייו, הוא לאט לאט זוכה לראות את יד השם בהיסטוריה. את המגמה האלוקית בהיסטוריה, את המגמה האלוקית שהולכת ומובילה את כל מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, מראשית ועד אחרית. ועכשיו אתם מבינים את סוד המבט הנבואי. מה זה נביא? מה זה מבט נבואי? זה אדם שהתעלה לאיזה מדרגה? מדרגה שבעצם פסגת השלמות של אחדות הכוחות הפנימיים, האידיאלים, נכון? במצוך עמדה כזאת פנימית נשגבה, הוא יכול לראות בעצם את יד השם ההולכת ומובילה את המין האנושי ליהודו לתכליתו היותר טוב. ולכן בפירוש הזה זה מסביר לנו את גדולת דברי הרמב״ם הנפלאים. כיוון שהטעם הראשון אומר זה המתת החלשת הנטייה מן התאווה, על ידי החלשת התאווה אני מסוגל עכשיו לקדש את כל החיים, את כל החיים הפנימיים שלי למטרה מוסרית אחת. למה החלשת התאווה? כי על גבי זה עושים את המרדים, שהחלשת הנטייה הזאת והיכולת לשלוט בה היא שליטה לקדש את כל הכוחות כולם, לא רק את הנטייה עצמה. כלומר נוצרת אחדות פנימית, נוצרת אחדות פנימית, מסרים כזה אלוקה, והיא תנאי לסוד אחדות האלוקית בעולם.
רגע, לפני שעושים, בשיעור שעבר נתתי, כאילו שאלתי ברמב״ם, שהוא אמר, אני עובדת מן הערל קשה לקרות. ואז שאלתי, הרב אמר לי לברמב״ם.
לך לראות, יפה.
אז נפורש במורן, כאילו במורן הבוכים שם למטה, הוא כתב, הוא הביא את זה ממדרש רבה. בפרק פי סימן י' שאמר רבונה הניבלת להרל קשה לקרות. מברש רבה מבואר מפרש הניבלת להרל זוהמה ומטילבה ולכן קשה לה לקרוש מכך ולכן אחיה היו צריכים לגרורה משם. מדובר פה על דינה ששימון ולוי אנחנו להוציא אותם משם וגם הרגו בדרך את כל שם כי היא לא רצה לצאת משם לאחר שנשתקה. זה הבירור שלו.
מה היא שלחה בהם זוהמה? זאת אומרת, משיכה מאוד חזקה אליו.
כן, ולכן אחר כך הרמב״ם בער, שהגידי הברי פוחת את הלעיתות ואת הפנות המופלת, אולי על זה גם מיעוט ההנאה, רק לומר, זה יש פה מיעוט ההנאה עם הברית, וההנאה שהיה לה, אולי, כאשר נבלה על ידי
זאת אומרת, אז זה לכן אמרו להם למול. להמית את הצד הזה, כדי שאפשר להוציא אותה מזה. אם המילה היא תיקון או קלקול, אומר הרמב״ם חולק, או אומר המלבים חולק על הרמב״ם, ואומר להפך מדעתו. אתם זוכרים, הרמב״ם אמר שהמילה אינה להשלמת חסרון הבריאה, אלא להפך, הבריאה השלמה, ואנחנו מקלקלים אותה כדי להרוויח במידות. זוכרים את הרמב״ם? המלבים אומר להפך. בבקשה, אני קורא למטה במקור 5, בערך באמצע העמודה, כי מצווה זו יורה שמעשי השם לא נגמרו בשלמותם. רואים? אתם מזהים איפה שאני רוצה לקרוא? כי מצווה זו יורה שמעשי השם לא נגמרו. איפה כתוב תנחומה בסוגריים, תנחומה פרשת תזריע, יש שם סוגריים כאלה. איתרתם את המקום? כי מצווה זו יורה שמעשי השם לא נגמרו בשלמותם עד שצריך האדם לתקנם. מצווה זו יורה שמעשי השם לא נגמרו בשלמותם עד שצריך האדם לתקנם. אומר המלבים בניגוד לרמב״ם, המצווה הזאת באה לנו לגלות שריבונו של עולם לא סיים את בריאת העולם. לא סיים את המלאכה. אנחנו חשבנו שריבונו של עולם סיים ביום השישי את כל מלאכתו אשר עשה. מגלה לנו מצוות מילה, זה לא לגמרי נכון. כל מה שריבונו של עולם החליט לסיים הוא סיים. אבל השאיר לו לאדם את השאר. כלומר, כל מה שכתוב שם, כל אשר ברא, כן? הקדוש ברוך הוא סיים את כל אשר ברא, זה מה שהוא ברא. אבל המלאכה לא נשלמה, לא נסתיימה. לא נסתיימה. מישהו פה הביא טלפון כאן מפריע בשיעור. איזה מלאם הזה. נו. לא רוצה לחבור שום דבר, עושה כל מה שדלות. סידרו שאי אפשר לחבור את הדברים האלה כדי שיבזבזו לנו את כל הכסף. נחש הקדמוני מחופש, יפה, אה? נחש. מדבר בטעם, מגדיר למה הוא חשוב. תודה מילה דווקא נתקדם. כי מצווה זו יורה שמעשי השם לא נגמרו בשלמותם וצריך אדם לתקנם. כמו שכתב במדרש, שהשיב רבי עקיבא לטורנטרופוס. הנה, אתם רואים את הסוגיה. רבי עקיבא אומר לטורנטרופוס שמעשה בני אדם נעים ממעשה הקדוש ברוך הוא. ואמר לו, התינוק יוצא עם שריאותו ואימו חתרתו, רוצה לומר. מה התכוון רבי עקיבא אמר? שמעשה השם לא נעים, מעשה בני אדם נעים ממעשה השם. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעניין שיהיה בו פסולת וחסרונות. הבריאה נולדה עם חיסרון. לכן העולם שלנו קרוי בספרים, בספרי המקובלים, נקרא עולם דתיקון. לא עולם דשלמות, עולם דתיקון. כלומר, מראש הוא נברא על מנת שיתקנו אותו. הוא לא נברא בשלמות. תשימו לב, הוא נברא עם פסולת ונברא עם חסרונות, והטעם כדי שאדם יתקנן וישלים הבריאה. וכל דבר שנברא, שימו לב להגדרות, הגדרות מאוד חריפות, כל דבר שנברא בעולם צריך תיקון. אין שום דבר בעולם שלנו שמופיע בשלמות. כל דבר בעולם, בין שהוא גשמי, בין שהוא נפשי, בין שהוא רושפני, בין שהוא שיחי, כל דבר בעולם שלנו צריך תיקון. אין דבר שנברא בעולם ולא צריך תיקון. והאדם נברא לצורך מה? לתקן את הכל. אם כן, האדם נברא להשלים את העולם שלא נולד בתיקון. והסיר את האורלה והקליפה והפסולת מכל מעשה בראשית, בזה הוא משלים את הבריאה. כבר רומז לנו המלבין, שבעצם תכלית האדם להסיר את העולם מאיפה? מהעולם כולו. כל העולם כולו, מה זה עורלה לפי הפירוש הזה? סיגים. העורלה זה פסולת, העורלה זה סיגים. אומר לנו המלבין, העולם נברא עם סיגים, הוא נברא עם פסולת, להלן יקרא עורלה, והאדם ברגע שהוא בא לעולם, הוא נימול לאמור שהתפקיד שלו והתכלית שלו והייעוד שלו זה להסיר את העורלה מן העולם. ויקרא לו, כן.
מה הרמב"ם עושה עם הסיפור של רבי עקיבא? איפה נשפוט אותו?
כן, שאלה יפה. נו, איך נתרץ את הרמב"ם בזה?
מדרש.
מה? מדרש. תחנה אותו בקש, מה? כי הוא רשע, מה אפשר? איך תראית? נו, זה תירוצים כלים. לא, היא דחה אותו בקש, מה? לא, לא תירוץ רציני. נותן תירוץ רציני. נו, הרמב"ם אומר שהעולה איננה חיסרון נשלמות, אז איך יענה על המדרש של התורה סבורות ועדי עקיבא? שיהיה מעשה האדם, גם הם פגמים, הם מתקנים את הבריאה. מעשה בני אדם, שופר, מה זה מעשה בני אדם נעים יותר? באיזה מובן הם נעים יותר? זאת אומרת, אני מקלקל את הבריאה, זה מה שאומר לו רבי עקיבא. אני הקדוש בו ברא את העולם בשלמות, ואני באמת על ידי בני אדם ננהל לקלקל את בני אדם להרוויח שלמות עליונה יותר.
למה?
יש
שם דוגמאות של
העוגיות. מהעוגיות, כן. לא, שלמות פיזית, אני בעולם הוא שלם פיזית, אבל השלמות רוחנית הוא לא שלם, זה גם רבי עקיבא, צריך לשלמות רוחנית. איך? מה אתה מציע? מקלקל לנו את לקן, הוא אומר, כן, אבל הוא שואל איך זה נכנס במדרש. איפה רואים את זה בדרך?
שהוא מתקן את הרוחניות.
מתקן את הרוחניות, זה הכוונה מעשה בני אדם נעים יותר. ואיך אתה מסביר את החיטים? זה בגשמי. לא, מאכל והחיטים, אבל יש שתי דוגמאות, תורלה וחיטים. הקדוש ברא חיטה, והאדם עושה עוגה.
זה לא חל לתקן רוחני.
מה? אם הוא לא מתקן רוחני, אז העולם לא שלם.
זה גם רוחני.
אז הוא לא נולד שלם לפי
זה. מחיטה ועוגה זה גם רוחני.
מה רוחני? עוגה זה רוחני? אתה יודע מה, אני מוכן, אתה תאכל את העוגות הרוחניות, תביא לי את העוגות הרגילות.
זה שינוי
תזונה,
זה רק שינוי
תזונה.
רק ששינוי
תזונה. בסדר, אתה תיקח את הרוחניות. תביא לי את אלה עם התזונה, זה תזונה שמרגישים
בלשם. לדעתי הוא בא להגיד כזה דבר, שבכל המציאות אנחנו מתקנים את האדם, גם ברוחני וגם בקשמי.
אבל הרמב"ם לא אומר את זה. זה הרמב"ם אומר, נכון, הוא שואל איך תתרץ אותם הרמב"ם. הוא שואל איך תתרץ אותם, שאומר הרמב"ם, המילה לא באה לעשות אלא להשלים חסרון בבריאה.
לא, השאלה פה, למה רבי עקיבא
נותן לשתי הדוגמאות האלה, נכון? לא, איך תתרץ את הרמב"ם שאומר שהעולם של המילה לא באה להשלים חסרון בבריאה?
וזה שהיא באה להשלים את החסרון,
אבל
זה שאין
יתרון הרוחני,
זה משלים את החסרון.
הבנתי, ובגשמי? לא, אין חסרון.
לפי הרמב"ם אין חסרון, נכון?
למה? אם
אתה נותן את זה... כי הרמב"ם אומר שאין חסרון בגש, הוא אומר לא בא להשלים את הבריאה בחסרונה. נראה על פניו שהרמב"ם אומר שעולם נברא שלם ואנחנו האדם מקלקל על ידי המילה על מנת להרוויח במוסריות, והמלבים אומר להפך, הרמב"ם אומר שהעולם נברא עם חיסרון כולל הצד הגשמי, העולם נברא בחיסרון. למה הרמב"ם לא קיבל את הכיוון הזה? כי איך אפשר להגיע לקדוש ובורא עולם חסר? אומר הרמב"ם, הוא נברא חסר, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא חסר, כי השאיר לאדם להשלים את התיקון, זה חלק מהחשבון האלוקי של השלמות. הוא יכול לברור, אין בעיה חיצוזת, זה כל התכלית של הבחירה החופשית, כי אם לא כן אין בחירה. ודאי איך יהיה לך בחירה, אם אתה תיוולד בשלמות איך יהיה בחירה? אין רע! אם העולם הוא שלם אין לך יצר, יצר הוא זה נגד רצון השם. האם אני רוצה יכול לצאת נגד רצון השם? זאת אומרת הכדור השאיר פה מגוון תמרון לעשות בניגוד לרצונו. זה עולם משונה, אתה יודע למה עושה? לא יודע למה עושה, זה העובדה היא שהכדור ברא את העולם כדי שאני אגיד לך תמרון לעשות בניגוד לרצונו. משום ברא את רצונו עצום, כל הדברים אינו שלמים, כמו שאמר אתם עצרובו, שחיתים, הכל אני צריך לגמור את העבודה, הכדור הוא רק חתי עבודה. מה? לא יודע, לא יודע, לא יודע, שאלה גדולה לנו. מה? ודאי, כי הוא אומר, תקנים ברוחניות, בגש מין חסום.
אפשר להגיד שמה שהוא מתקן בגשמי זה האדם מתקן רק בשבילו, זה לא בהכרח מתקן את הבריאה. לבריאה היה עדיף אם החיטה הייתה נשארת חיטה כדי להמשיך, כדי שיהיה עוד דברים
שיהיו. טוב, יפה, כן, חשבתי שגם כן לכיוון הזה, נכון, תיקון יחסי. זאת אומרת, במידה באמת יש לו מידה רעה, זה לא מידה טובה, אין לו. אבל לעומת זאת, להשלים את החיטים זה לא באמת הם להשלים את הבריאה. כי הבריאה שלמה, תוציא את זה, עיקרה, מה זה, תוציא את זה, זה לא אדם ממציא עכשיו את הלחם. הגדול נתן את הכל, יש את הכל, פה לא חסר שום דבר, תשתמש בסוף זה לחם. זה שהקדוש ברוך הוא עושה מהחיטה לחם, זה לא חסרון בבריאה, הכל יש, הוא לא ממציא יש מים. לומר זאת במידה, אתה ממש ממציא יש מים. אם אני אדם חסר סבלנות, אז אין לי סבלנות, אז אין בזה, אין, אני צריך לברוא יש מים עכשיו. זה תיקון גמור, נכון? טוב, נעזוב רגע את השאלה, אז נמשיך. נלך לתחזרה לטעם המילה. לפי המלבין, טעם המילה, המילה באה ללמד אותנו על מבנה הבריאה. המילה היא עדות על מצב העולם. העולם יש בו אורלה. בלשונו של המלבים, אורלה פסולת. העולם נברא באופן עקרוני, מהותי עם פסולת. ותכלית האדם ויהודו, המילה מצביעה על ייעוד האדם ועל תכלית האדם ועל ייעודו של האדם. המילה היא אצבע שמורה על תפקיד האדם בעולם. זה מה שהמילה מראה. והוא הסרת העולם מן העולם כולו. איפה זה, איפה רואים את זה באדם? המילה היא באדם עצמו, אז כתוב בעולם. מסביר המלמשיך מסביר, במדרש רבה כתוב כך. יעקב אבינו, כתוב על יעקב אבינו, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. אמר, אתה אלוק בעליונים, ואני אלוק בתחתונים. כך אומר יעקב אבינו לקדוש ברוך הוא. כלומר, אתה מתקן בעליונים, בשמיים, שמיים נתקן, והארץ נתן לבני אדם. אני מתקן בתחתונים, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בורא, מביא מלמעלה למטה את העולם, והאדם מעלה את העולם מלמטה למעלה. ראשית מעשיו, מה זה נקרא שהאדם הוא אלוקה בתחתונים? מה זה נקרא אלוקה? הכוונה תיקון, בריאה. מה האדם עושה בבריאה? ראשית מעשיו של האדם, הפעולה הראשונה שהוא בא להעביר העולם, הוא המילה. להציר העולם מגופו, להטיש החומרי והתאווה ולהגביר הנפשי, ובזה משלים שם שדי, שהוא מורה שהשם אמר לבריאותיו די, ואין יותרת ומום בבריאה. והעולה היא יותרת, היא מיותרת, שעלתה ביצירת האדם, ריבונו של עולם ברא את האדם, היא מיותר ומום, ומום בבריאה, והעולה יותרת שעלתה באדם, והיא בכוונה כדי שהאדם ישלים את עצמו על ידי מצוות השם. וכמו שיתחיל בהשלמת עולמו הקדן, האדם זה עולם קטן. בהסתרת הקליפה שבו באדם שהוא עולם קטן, כן יעבוד עבודתו כל ימי חייו, להשאיר ולתקן, להסיר הקליפה נמצא בעולם הגדול, עד שיושלם שם שדי שאמר לעולמו די.
ועל זה אמר שמעשה בני אדם נעים יותר ממעשה בראשית, כי כן רצה השם שישלים את מעשיו של השם, יעשה מן החיטים גלוסקאות, מן עמות וסובין, זה סמצג וכו וכו וכו. אם כן מגלה לנו פה המלבין, זה קצת שייך תורת הסוד. אומר האדם, יש פה שני עולמות, עולם גדול ועולם קטן. מה זה עולם גדול ועולם קטן? הוא רומז פה ליסוד מאוד גדול שמופיע בתורת הסוד, שהמלבין הרבה לדבר עליו בשכרים, שהוא בעיקר פירוש שלו על החומש בבראשית. הוא כותב כך, הוא מסביר ככה, שכל אדם הוא בתמצית כולל בקרבו את כל הכוחות שיש בבריאה. כל אחד מאיתנו יש לו בתמצית את כל הכוחות שיש בבריאה כולה. כל הכוחות שיש בעולם נמצאים בכל אחד מאיתנו בריכוז, בתמציתיות. לכן האדם נקרא עולם קטן. האדם הוא דמות ביוקנו של העולם הגדול. העולם הגדול מקיף הרבה מאוד כוחות, הרבה מאוד נטיות, הרבה מאוד הרגשות, הרבה מאוד מחשבות. וכל אדם פרטי אחד קטן יש בו בתמצית מכל הכוחות שהעולם כלול בעולם. יותר מזה אומר המלבין, שכל בעלי החיים, כל אחד מהם הוא גילוי של כל כוח אחד שנמצא באדם. לכן האדם כולל את כל בעלי החיים באישיותו. עד כדי כך שאומר המלבין, לך על הנמלה הצל, ראה דרכך בחכם. שואל המלבין, שאלה גדולה. אומר, הצל הולך לנמלה, מה זה יעזור? הוא אומר, הנמלה זריזה, ואני בטלן. מה זה יעזור שאני אסתכל עליה? לא עזור כלום. היא נולדה זריזה, מה אני נולדתי? עצלן, מה זה קשור לעניין? אומר לנו המלבין, מי אומר הפסוק, תלך לנמלה הצל, ראה דרכיה בחכם, מה תהיה חכם? לא שאתה תלמד שאני אלמנה זריה, מה אתה תלמד? שאם יש בריאה בעולם, שיש במידת הזריזות, סימן שגם לך יש. אחרי אתה את הבריאה כזאת. כמה מסביר המלבין? לכן כתוב, זה עד כאן אמר, תראו גם אני לא עד כאן אמר, אני פחדן, אבל זה שיש לו אמר שהוא כזה, זה גילוי מיצר שיש לי מידה כזאת בתוכי. לכן אדם צריך להסתכל על זה. אומר, מאיפה האדם, אם לא הייתה תורה, זה לומדים צניעות מהתרנגול. הוא צנוע, אני לא צנוע, אני פרוט. אומר לך, אם יש תרנגול, שיש בו בריאה, שנבריאה עם מידת הצניעות, סימן שיש באדם מידה כזאת. וכך על כל הנבראים, האדם מסתכל על הנבראים, את מי הוא רואה בנבראים, את מי הוא רואה? את עצמו, מדהים. כך מסביר הרמב״ם. מסביר המלבין דבר מדהים, זה בדרך הסוף. כך מסבירים את הדבר. כל הנבראים כולם בעצם זה דמות, זה כאילו האדם שפיזרו אותו. כל הנבראים כולם זה לקחו אדם, את כל הכוחות שיש באדם, ופיזרו אותו. כל הכוחות שפיזרו אותם בעולם, וכל כוח זה בריאה. נברא. קח את כל הנבראים כולם, תרכז אותם ביחד, אופס, מה יצא מזה? אדם. זה מסביר ככה את הפשט, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, מי התייעץ? שואלים כל הפרשים, מי התייעץ? מי הוא דיבר? אומר המלבין, הכוונה, פירוש דבר, בצלמנו כדמותינו, הכוונה, בצלם דמות העולם כולו, בצלם דמות הרבה, לקח את כל הבריאה כולה, ועשה מן האדם ריכוז ותמצית של כל הנבראים כולם. פירוש מדהים. אתה לא מבין, מה אלוהים, הוא מדבר, מי הוא מדבר? אז מסביר המלבין דבר מדהים, מה מסביר המלבין? מסביר המלבין. נעשה אדם בצלמני כדמותינו, מי זה בצלמני כדמותינו? דמות צלם הבריאה כולה, קח את כל מה שגנוז בבריאה, רכז את זה, עשה את זה לאחד בן האדם. ויפר באדם נשמת חיים מה שאין, הכוונה רוח ממלא לה, כל זכרה חופשית. שכל הנבראים כולם הם כפויים על המידות שבהם. ואילו אדם רכז את כל הכוחות כולם, ומה עוד תעניק לו? לא רק שהכל כלול בו, אלא שהוא בא עם מקרה הרמשית, לעשות את זה לטוב ולרע. זה נקרא אדם. אז הוא אומר המלבין, כל העולם זה עולם גדול, זה אדם גדול, זה הפוך. כל האדם זה עולם קטן. אם האדם, כשאדם מסיר, בא להעביר עולם, מסיר את העולה, את היותר, את הפסולת ממנו, מזה מה הוא לומד, את התכלית שלו ואת התפקיד שלו, שלא מתחיל ומסתיים בו, אלא זה הצד הראשון בעצם, לתיקון העולם כולו. כך מסביר הרמב"ם המלבין את ברית המילה. ברית המילה מורה על תפקיד האדם ביהודו בעולם. מתחיל צעד ראשון במילה בו עצמו, כי הוא חלק מהעולם כולו שיש בו מילה ופסולת, וזה הצעד הראשון משם ואילך, התכלית ביהודו תפקיד תקן כל העולם כולו, ואין דבר שאין בו חסרון. נוציא את העולם מכללתו. הסרת העולם. כך מסביר המלבין, לפי הפירוש הזה, אתם זוכרים, הרמב״ם אמרנו, הרמב״ם אומר, תמיד צריך להיות טעם או שכלי אמוני, או מוסרי, או חברתי. זוכר? או חברתי, כך אומר. לפי זה, לאיזה טעם נכנס המלבין? שכלי אמוני, תכלית האדם ויהודו, אפשר עוד, חברתי, אפשר להגיד שהרמב"ם, הוא לא, גם מידות, גם מידות, אבל יוצא שבעצם הרמב"ם, המלבין בעצם פורס פה טעם חדש, נותן למילה בעצם טעם אוניברסלי, נכון? למילה יש פה איזה יהוד, כלל עולמי, הוא לא מצטמצם למחשבה, הוא לא מצטמצם למוסר, הוא גם לא מצטמצם לחברה, הוא נותן פה בעצם טעם, זה בעצם למילה, המילה היא מקבלת פה משמעות אוניברסלית.
זה טעם קבלי, זה לא טעם שרגיל.
זה מה רע בטעם קבלי?
שפי טעם קבלי, אני יכול להגיד ככה הקדוש ברוך הוא רוצה, זה אין סיבה.
זה מה שהרמב"ם אומר, ככה הרמב"ם אמר, מה אני יכול לעשות?
לא, צריך להבין מה, אני לא מבין מה זאת אומרת שיש בו כל הכוחות של כל העולמות.
בלי קשר לכל הקורות, אני רק דחבתי את הדברה, אבל זה לא כתוב פה, בלי להגיד את כל מה שאמרתי. מה אומר המלבי? אם באדם יש, לא, באדם יש חיסרון, לא, באדם יש חיסרון, נכון? יש לו עורלה, יש לו יותר, יפה, להסיר אותה פירוש דבר שהעולם נברא עם חיסרון ואני צריך לתקן אותו. מכאן תבין שזה לא רק מתחיל בך, בכלל בעולם יש חיסרונות. המשימה של האדם תקן את החיסרונות. מה כל כך קבלי פה? פשוט. אני רוצה להגיד יותר טוב מדבר מדי, מה שרוד עזור זה קצת יותר ככה בפנים. מי שניבל לא הגיע לגיל 40, עוד לא מראה שס ויין. כן, זה רבי יין, זה שס, כן. שס ופוסקים, אז לא אחרי מה, נכון? בסדר, זה מקובל שאתה לא עושה. חוץ מזה, מה שגלוי זה כבר לא קבלה. מה שגילו זה כבר לא קבלה. תורת הסוד זה רק מה שלא יודעים. אבל אם כבר כתוב, אז זה כבר לא עושה. לא, זה לא בדיחה, כך כתוב בספרים שמשהו גילו, חכמי הסוד גילו בשפה שבני אדם יכולים להבין, אז יצא נקרא סוד. סוד פירוש דבר מה שבני אדם לא יכולים להבין, לכן כל אלה שמספרים שלומדים קבלה זה הכל בניינות, כלום. גם הם לומדים שקרנים וגם הם לומדים לא יודעים שהאלה משקרים אותם שהם לומדים קבלה, לא יכולים ללמוד קבלה, כי מקובל אמיתי לא מלמד מישהו לא ראוי. אז מאיפה הראיה? אז אני יוצא מזה שמי שמלמד סימן שהוא לא ראוי. מאיפה לא מקובל אמת? חכם איתי חכם. כתוב לחכם ומבין מדעתו מלמדים. והמקובלים הגדולים יודעים מי הוא חכם שיכול להבין מדעתו.
מה
הוא נמד
אותו?
מה? תורת הסוד. איזה? את חיים, רב חיים ויטל, הארי. מה זה? אבא של אבא של הסוד. מה? לא, כלום, כלום. זה מילים כתובות, האם תיקח טקסט סיני הרבה יותר ברור, הרבה יותר ברור טקסט סיני. סיני, אני אומר לך לקרוא סיני ככה עם הציורים, הרבה יותר קל להבנה מאשר מה שכתוב בספר. כי את הטקסט הסיני אתה יכול לקחת מילון עברי סיני ובסוף אתה תדע מה כתוב. כי אם אתה תלך לספר קבלה רציני ואמיתי, תקרא עם אלף פירושים, כלום לא תבין. למה? כי מדובר על מדרגות חיים שאנחנו לא שם. מה? כתב את הכל הקבלה, מי המציא את זה?
לא, אני מתאם כאילו...
כן, כן.
אני לא מבין כלום,
למה שגם
זה קבלה?
לא, זה בגלל שאנחנו... הגמרא היא קבלה? גם את זה אנחנו לא מבינים, מה כל הולך להבין? זכות, אני לא מבין, אז מה זה קבלה? זה פרשנות מיוחדת, זה מה שאנחנו לא מבינים, זה כבר נהיה קבלה, הלו. יוצא שכל הילדים בכיתה א' הם מקובלים? הם לא מבינים כלום.
למה המצווה היא לא עולמית?
אם כולם יכולים לתקן את העולם כולו? לא ברור. הוא שאל אם כן, למה המצווה היא לא עולמית? הייתה תמיד את המילה תחלת מצווה על כל העולם כולו, כי כל המילה האנושית זה לא שותף בזה. יפה, תשאיר עכשיו את השאלה להמשך. פירוש שני. פירוש שני, כן, פירוש ראשון אומר המלבים, מצוות המילה העולם נברא חצר, העולם נברא עם פסולת, האדם נברא עם פסולת, האדם מופיע בעולם בתחילת הופעתו במצוות הסרת העולה, הסרת הפסולת, ומזה הוא יודע את יהודו ותכליתו. לפי זה מסביר למה ברגע שהוא בא להעביר העולם, כבר מתקיימת בו המצווה, כי בעצם מה המשמעות של התקיימות המצווה? לברר, היא בעצם עושה לאדם, היא מגדירה את תכליתו ויהודו בעולם. הוא בא להעביר העולם לתכלית זו. לכן מהרגע שהוא נולד נעשית בו המילה. למה נעשית בו המילה בעצם? מהרגע, מאותו רגע מוגדרת, למה באת להעביר העולם? באת לשם זה, לשם מה להסיר את העולם? עכשיו זה גם מובן, למה זה לא שואלים את הילד? למה צריך לשאול את הילד? זה לא דיונים לשאול את הילד אם הוא בא לתכלית. התכלית הזאת דה לשם שהקדוש ברוך הוא הביא אותך לשם זה. לכן זה לא שואלים אותו. מה זאת אומרת? הם שואלים אותך לשם מה באת? אז אני אחר כך יכול להתכחס לזה. זה נכון. יכול להגיד, לא לצורך, אני ברוגז עם אלוהים. נכון, לא שואלים אותך, לא שואלים אותך בשביל מה באת לעולם, זה בדיוק עניין. לא שואלים את האדם על תכליתו. שתיים, טעם שני. אחרון. לא, 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 זה מציאות. כי רק קטן מה הוא זוכר? נכון, אלא זה פועל בו. המלבים לא מדבר פה על משהו שהוא שייך לתודעה הבכירית, אלא משהו שמתרחש באדם ועל כוחו. כן, השרת העורלה הוא יודע, זאת אומרת, פועלים בו את הפעולה הזאת. נכון, האבא אחרי זה הוא גדל, הוא יודע, הוא מבין, צריך ללמוד את התכלית, אבל הפעולה מצד עצמה. עכשיו בוא נראה עוד יותר מצד עצמה, לא מצד התודעה אלא מצד הפעולה עצמה. אז גולת המצווה מצד עצמה פועלת. מה? פירוש שני, מקור שש, אני לא קורא את כולו, איפה שכתוב ה' קטנה, זה פסוק ה', דיבור המתחיל אב המון גויים נתתיך. הקדוש ברוך הוא, אחרי מצוות מילה, משנה את שמו של אברהם אבינו. מאברהם לאברהם, נכון או לא? יפה. מכאן לאב המון גויים נתתיך. על כן תכף תשנה את שמך אחרי המילה, תכף הקדוש הוא אומר לו לשנות את השם. למה? רמז לו, כי על ידי מצוות המילה, שהיא בעבר עומד במקום תוקפו וחוזקו של האדם, ואליו ישפכו כל אורכי הגוף, שהוא העבר הנושא הפרי, והטיפה הזרעית מאוספת מכל כוחות הגבייה, והנוגע בו כנוגע בכל חלקי האדם וכוחותיו. ומצווה זו תשלח תושייה, כוח, בכל רמח איברים שהם כמספר אברהם. עד שתמלוך על כל רמח איבריך. אחר כך נמשיך את ההמשך. מי הבין את החידוש האסון שכתוב? רמי תנו בכלל. אמר בין באמת צריך פה את תורת הסוד כדי להבין מה זה. מה הוא מגלה פה? זאת אומרת, בפיזיקה, בפיזיקה אני מבין מה שכתוב. מה כתוב בפיזיקה? שהטיפה של הזרע היא בעצם כוללת בקרבה ותמצית כל האדם, כל ה-DNA. בעצם אנחנו יודעים ששם מצוי כל כוחות האדם. מה הוא מגלה לנו יותר מזה? שהנטייה המינית, הכוח הזה שיש באדם, בעצם מה הוא כלול? בעצם מה הוא מגלה? למה הנטייה המינית יותר חזקה מכל הכוחות כולם? למה יש רד הריות? אין אפוטרופוס. למה אין אפוטרופוס? זה פירוש נפלא. למה אין אפוטרופוס? כי יצרד הריות מה? כוללת את כל הכוחות באדם. הרי מה זה אפוטרופוס? אפוטרופוס זאת אומרת שיש כוח אחר שהוא הבעלים, שיכול להיות הבעלים של הנטייה הזאת, נכון? אבל למה עומד אותו למעבים? שמה היתרון של הנטייה הזאת? מה כוח הנטייה הזאת? למה היא כזאת בעלת עוצמה? כי לא כוח פרטי, מה היא כוח? כללי שמקיף את כל האדם. זאת אומרת, כל הכוחות שיש באדם הם בינתם צית נמצאים איפה? בנטייה הזאת. מבין. יוצא. שמי שמקדש את הנטייה הזאת מה עשה באותו רגע? את מה קידש? את מה הוא קידש? את כל הכוחות באדם! עכשיו אתם מבינים למה כל הזמן בכל הספרים כתוב שבתיקון הברית, שמירת הברית, יש את הכל, זה מי זה? נקרא צדיק, למה נקרא צדיק? אתה שואל מה זה? מצווה אחת, תרי"ג מצוות. למה בתיקון שמירת הברית כתוב בכל הספרים אתה נקרא צדיק? מה צדיק? כולו מצווה אחת עשיתי, למה לא אומרים לי? מי שהולך תמלין צדיק, שמתי ציצי צדיק, לא! אומרים לי בשמירת הברית נקרא צדיק, צדיק לסוד עולם. מה צדיק? זו שרה גזיר, מה לא? יש עוד דברים. אבל לפי מה כתוב פה, כתוב פה דבר מדהים. זה כוח כללי שמקיף בתמצית, גנוז בו. כל הכוחות של האדם בתמצית. מי שמקדש את הנטייה הזאת בעצם, קידש את כל האדם כולו. נגיד ההפך. מי שנכשל בנטייה הזאת, בעצם מה קרה? נכשל בכל. עכשיו אתם מבינים למה מי שנכשל בתחום הזה מתייאש גם במצוות האחרות. הרי אם אני לא הנחתי תפילין בוקר אחד, אני לא ברוגז עם ציצית ואני לא ברוגז עם תילת ידיים. אבל מי שנכשל בעריות, לא רוצה להתפלל. גם הוא מתבייש להתפלל. זה מצווה. מה? הכל הדרך שאני עושה אחר כך אני ברוגז עם כל התורה כולה? רואים שמי שנכשל בזה הוא ברוגז עם כולה. הוא לא ברוגז עם אותו. הוא מתבייש! אחר כך בכל התורה כולה. איך הוא יכול להתבייש בכל התורה כולה? אלא אתה מבין שהכישלון הוא בעצם לא כישלון בדבר הזה עצמו. מה הכישלון בעצם? כישלון בכל הכוחות כולם. הוא נטמע כולו, לכן הוא מתבייש להראות פניו. איך זה פניו לפני השם? כשהוא כולו כישלון אחד כללי. אופי לא מדעים לזה. אבל עכשיו אתם מבינים מה גנוז הכוח הזה. הוא כוח כללי, כולל הכל בפנים. תיקון שלו זה תיקון של הכל. כישלון שבא זה כישלון בכל. עכשיו, גם כן יובל, למה אמרו, קדושים תהיו? מה, פרושים? מה זה קשור לעניין? בגלל שפרושים מזה אז כבר קדושים? אבל לפי מה שכתוב פה אומר במלבים, אם קדושים בזה, אם פרושים מזה, זאת אומרת, אם צריכים לקדש את הנקודה הזאת בעצם, קידשנו את הכל, הרי קדושים תהיו! מדהים מה שהמלבים אומר. למה, מה זה קשור? המושג תמיד יצרו גדול עליו, הכוונה שנקודת האיכות של ההתמודדות הולכת ונהיית קשה בדרגות השגה יותר גבוהות, זאת אומרת בדברים יותר דקים. לא שהוא מתפתה על שטויות כמו שאנחנו מתפתים. שלנו בחורה ממצמצת מ-100 קילומטר אנחנו מתעלפים, כן? אנחנו אין לנו בכלל שליטה על עצמנו. דובר על דברים דקים שבדקים, כן, רמת הרגישות והעדינות והקדושה של האדם הולכת גדשת, ורמת ההתמודדות שלו היא, זאת אומרת, הבעיות שלו הן בליגה אחרת לגמרי. כן, כמו שהחילונים תמיד אומרים לדתיים, אתם בעצם כל הזמן תסכים הסיפור הזה, אתם כל הזמן עזבנים ולחוצים את זה, אנחנו רואים כל היום בחורות הרמות, אין לנו בעיה שבחורות לסתבר שמוצאות, תמידו מאיתנו איך להתמודד עם היצר, מה הפתרון? שהבחורות יעשו מה שהם רוצים, יסתבו מה שהם רוצים, עובר כמה זמן מתרגלים, אז אנחנו לא אכפת לנו כלום. מה השיטה? צודקים, זה נכון, זה מה שקורה. כן, בחורה, בחור חילוני, שורה בחורה עם שרבולים קצרים, הוא בכלל לא שם לב שזה בחורה. מה? הוא לא ראה פה בחורה עם שרבולים ארוכים, אז מה, אין לו... הבחור דתי שהיא לא ככה חי, הוא חי בצניעות, אז הוא רואה את הדבר, אז הוא נכנס ללחץ מורה, באמת מפחיד אותו, מבין אותו, מכניס אותו ללחץ. אז תגיד, לכאורה, מי מדרגה יותר גבוהה? לכאורה חילונים, אתה יותר גבוה, הוא כזה צדיק, שאפילו כשהוא רואה דברים כאלו, הוא לא מתפעל מהם. נו, תירוץ. זה לא קודם כבר חילונים תולים אותך. אתה עוד לא התגייסת. כל פעם בחורה אתה נמלט. נכון, לפחות בשבוע ראשון אחרי שהתגייסת, עוד אתה... כבר למדת, התקדשת, אתה אומר, לפחות בשבוע ראשון, אנחנו מאוד מחזיק מאוד. אתה מבליחה, לא! אחרי 3 שנים אני לא יודע. זה שבוע אתה לא שנים, בטח בתירונות. מדריכות יותר מדרגות, אתם עושים עיקוף. בבח לא ראיתי שאדם עדיין עושים, אבל זאת השם, עוד שנה וחצי, תקפו. איך אני אכנס לשקם? בא, זה שקם טעים. ראיתי סנדוויג'ים שם בבח, מה זה כזה טוסטר? זה חגיגה, זה איפה זה? זכירות מי שמציא את הצבע הזה, משהו. טירונים אוכלים טוסטים עם גבינה. כל פעם אני חושב, זה אני פשוט מסתגע. אני לא ראיתי טוסט עם גבינה, כל השירות הצבאי, הם עוד לא התגייסו, הם אוכלים טוסט עם גבינה. נו, מה התירוץ? תגיד לי תירוץ. נו, שאלה טובה הם שואלים. כל הם שואלים את השאלה הזו. נו, תנו תירוץ. נו, תנו תירוץ! לא, לא יוצא למוזל, היה צומת אצלהם. מה? הוא מביא לו בחורה שואל את רבי הרומה, הוא לא יכול לסתכל, מה? כמו מזגן. עוד דבר. נו? הרי כתוב בהלכה ש... כתוב שמי זה היה שם הרב שלקח את הקלה על הכתף? לקח אותה על הכתף. מי זה היה שם? מי? במתנה, לא זוכר. אחד המוראים. הגיע לחתונה, לוקח את הקלה על הכתף! את הקלה על הכתף! כולם מקבלים את כיף לב, רצים, נהלו, מה? אומר לעיד מלכה כישורה מותר. מי שחושב שמשהו זוכב, אישה זוכב על הקלדס, זה קלש! מותר! מי יכול להעיד על עצמו שהוא זוכב אישה על הכתף, זה קלש! כך אומר, מותר! זה הלכה גם, זה נפסק להלכה. מי יכול להעיד על עצמו? לא נוגע, רואה! זה קלש! אומר חילוני, כן. מה זה בחופה? קלש!
זה
גם
האישה שלו תהיה
קלש. מה? נכון, ככה הוא מתייחס אל הקרש, מה הבעיה? רק הוא מסביר לך, זה הפתרון לבעיות, אתה לא מבין, אתם לחוצים, כל היום מדברים על זה, כל היום מריגים, נבנים נפרדים, נבנים זה, 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 ואז אתם כל היום בהסתר, יורד בברון חמשי קילומטר, עובדים את הצפון. נו. הרי זה הסברה של החבר שאומרים, למה סניק מעורב? הם אומרים את אותה סברה של החילונים, למה מעורב? ברגע שאתה מפריד, אז מה קורה? יותר גדל, נכון? כל אדום מחברו. כבר עבר ממנה. אם אתה לא תפריד, מה יקרה? אתה מגיד מה נגע בבנות, אתה תסק עם בנות, אז מה לא לך יצא, מה לא?
אז
אין
לך
משפחה. מה?
אין
לך משפחה. אין יצר! למה היא לא אימא אחרת? אתה אומר, הוא לא אוהב אישה.
מצד אחד, גם כשהוא יצא לזמוק אותם, אבל מצד שני, גם אחוזי העונש, יודעים, זה מוכח.
בדיוק הפוך, הוא אומר, אין יצר, בכלל דברים חולניים. אתה אומר, בכלל דברים חולניים, אתה אומר, גדל לזה. אתה מרגש, אתה אומר. תירוץ אחד אתם אומרים, נכון, יורד לו סף הרגישות, אבל בשביל להתרגש, אז הוא צריך עכשיו, שיגוינס. אז נהיה משוגעים, לכן אתם אומרים בגלל זה מחזיקים לך משפחה, אני עם סטיות, כל הבעל הזה, תירוץ אחד יפה. תירוץ שני, זה הכי נכון, הם צודקים. נכון מאוד, יפה. כלב, רואה כלבה לא בעונת היחום, לא מסתכל על האחר. בהמה, כל הבעלים חיים מסתובבים ערומים, ואף אחד לא מתרגש. נכון? האדם יכול לשחוק את רגשותיו העדינים והצילים עד שהוא מאבד שלם אלוקי. נכון. הגונבים, אתה מתרגש מזה שגונבים. אדם שרגיל מגניבה, נכון, לא מתרגש. מה הפתרון לזה שיש גנבים בעולם? יש שתי אפשרים. תרדוף אחרי הגנבים עד חורמה, דרך אחרת, לעשות את כל העולם גנבים, ואף אחד לא יתרגש מזה שגונבים. זה השיטה של סדום. למה הבעיה הייתה בזה שמישהי, למה הם היו לחוצים נגד אנשים שעושים חסד? כי ברגע שיש חסד, אז כל האנוכיות נמצאת בלחץ. תסלק את החסד בעולם, כל אחד יכול להיות אני לעני, ואני אני, אוכי ועצמי, לא צריך לעבור לשים פסם, כולם, אני לעצמי, נפתרה הבעיה. ומני בדיוק אומרים אותו דבר. אם תרוץ הרגישות של הצניעות, אם תתמא את האדם, תהפוך אותו לבהמה, לומצת מוסר, אז באמת הוא יחיה כמו בהמה, הוא באמת לא יתפעל משום דבר, אלא כמו שבהמה מתפעלת. בעונת הייחור, או בסטיות, או כל דרך אחרת. זה נכון. אדם גם בארצות שלו. אנחנו מתפלאים, לא מבינים את החברה האסלאמית. שם כל אחד מתנדב להתנבא, להתאבד באוטובוס עם נשים וילדים. אתה אומר, אנשים נטרפה דעתם. מה זאת אומרת נטרפה דעתם? הם גדלים לתוך זה, זה נראה להם הדבר הכי נורמלי והכי נפלא והכי נשגב שיש עלי אדמות. אתה שם חגורת נפש, נכנס עם אוטובוס עם נשים וילדים, מתפוצץ וכולם מתפזרים על הקורות, זה נראה לך חוויה הכי גדולה בעולם. אתה אומר לעצמך, אתה נטרפה דעתו, אצלו נטרפה זאת. הוא מחק עד כדי גר את סבל אלוקים, שהוא יכול לקחת אנשים לתוך קיצון של נפש, לשים אותם מבנים, ורק לפנות את האתר. הוא יכול לעזוב להיות חייב, הוא לא מתפעל מזה שהוא חייב. אותו דבר פה, אפשר לראש את רגש הצניעות והדינות והכבוד שיש לאישה בת מלך פנימה עד כדי כך שיומצד בשר. ובאמת, למה שאתה מתפעל ומתרגש, זה אותו דבר ביחד לזה. אתה רגיש לזה, אתה רגיש לזה שמישהו פגע בחבר. אתה כל כך רגיש, אתה מתדע. אבל חברה שכולם פוגעים אחד בשני כל היום וכל הלילה, אף אחד לא מתפעל מזה. אז מי למדרגה יותר גבוהה? זה שלא מתפעל, אין אתרוע, אבל המתרגל, אתה רואה כולם, כפכים את כולם את הצורה, אבל לא מתרגל, זה מה הכי טוב ככה. כמה כולם הולכים ללב, וזה, ולחץ, ותנצם, וכסליחה. כמה פה אתה רואה את כל הבית, כולם כפך את כולם עד הסוף, כולם התרגלו לזה, זה נורמטי, ונגמר את זה. אפשר לבהם את האדם, נכון? וכשהוא נהיה דהמה, הוא מאבד את הרגישות. זה נכון? לכן כל הגדול וחברו יצרו גדול על הפירוש דבר, רף הרגישות שלו המוסרית גדל, ומה שאנחנו לא חלמנו שזה בעיה הוא כבר מזדעזע. אני מניח שהחפץ חיים, אם הוא היה יושב איתנו בחדר 5 דקות, אני מניח שהוא היה מתעלף. חפץ חיים, אם הוא היה בא איתנו לאכול ארוחת צהריים, הוא פשוט, היינו מוציאים אותו באמבולנס טיפול נמרץ. לא?
אבל לפי מה שכתוב בספר שלנו, אנחנו צריכים לשים פלסטר הזה, לקשור את זה כאן עם...
נכון? בוא נעזור חזרה לעניין שלך. קודם כל יש, אז אם כן, מה הטעם השני לפי המלבין? הטעם השני מהו? החידוש הגדול שהיצור דריות, הנטייה הזאת היא נטייה כללית ולא פרטית, ובקידוש הנטייה הזאת התקדשו בעצם כל הכוחות, רמח איברים. כלומר, בזה שאדם מולך על הנטייה הזאת, הוא מולך על רמח איברים ושסה גידים שבו. אומר, למה זה גורם לזה שאדם ימלוך על כל המון גויים עכשיו? אברהם, הוא אמר לו, אחרי שתמלוך על עצמך, מזה תהפוך מאברהם לאברהם. אב המון גויים, תמלוך על כל העולם כולו. למה תמלוך על כל העולם כולו? כי אומות העולם זה גם כוחות טבעיים. זה גם כוחות טבעיים, נכון? אבל הם כוחות טבעיים שהם לא יכולים לקדש אותם. אם עם ישראל מקדש את הכוחות שלו, בעצם מה הוא מלמד את העולם כולו? שאפשר לקדש את החיים כולם. אז זה תרבות שתגלה לעולם איך אפשר לקדש את החיים. זה נקרא למלוך על העולם כולו. לא מלוכה הכוונה במובן הפיזי לכבוש אותם, אלא תרבות שמלמדת מה זה חיים כקדושה. איך אפשר אכן כן למשול בכל הכוי כולו, לקדש את החיים כולם. זה אומות העולם לא יודעים לעשות. מתי תזכה למלוך על כל העולם כולו? כשאתה תמלוך על עצמך, כלומר תדע לקדש את חייך בתורה, נכון? איך אנחנו אומרים בבני עקיבא? אתה בעזרה, אז איך אומרים בבני עקיבא? אתה בעזרה. איך אומרים קדש חייך?
בתורה.
שרי מעל.
אם הוא בעצם מל, אם אנחנו ממולים, אז אנחנו בעצם מושלים בכוחות שלנו?
הוא אומר, המילה היא לקדש כוח כללי באדם שמאפשרת לאדם מכאן ואילך ממשלה בתחתונים. איך? לא, למה זה לא דומה לרמב"ם? מה הרמב"ם אמר? שזו נטייה? נטייה מינית, זהו, נטייה פרטית. מה מלמד את הנעמלבים? היא לא נטייה רק זה, היא נטייה כללי, זה חידור.
אבל הרמב״ם אמר,
זה אומר המלבים.
אז למה יש עדיין צורות למובנות?
כי זה הפוטנציאל של המשילה, של למשול. זה לא מלמד את הבחירה. זה לא מלמד את הבחירה. עכשיו אפשר למשול. כן. פעם שלישית. טעם שלישי, שהוא ממשיך את הטעם השני, רק מעמיק אותו. זאת בריתי, כתוב, אמו לכם, זאת בריתי אשר תשמור אמו לכם כל זכר. מה הפשט אמו לכם כל זכר? צריך ללמוד את מי? כל הזכרים. תראו שהמלבין אומר, הוא פשט. פשט מיוחדש. רוצה לומר שמצוות מילה אינה כריתת שר העולה. רק שעם קריטת שר העולה תמולו גם עולת האוזן. מה קורה בברית מילה? תראו דבר מדהים. כשנימול האדם, מה קורה? יחד עם זה, איזה עורלה יש? עוד, יש עוד עורלות באדם. עורלת האוזן, עורלת הפה ועורלת הלב. כשאדם נימול, הוא נימול בכל הממדים שיש באדם. מסתבר שיש עוד עורלות. עורלת האוזן, תקשיב, עורלת הפה, עורלת הלב. למה? למה? כי כל זמן שהעורלה בבשר היא מתפשטת. עורלה מלשון אטימות. פה לעורלה יש משמעות של פסולת, לא במובן של פסולת במובן של מיותר, פסולת במובן של אוטם, אוטם שריר הלב, אטום. כשהעולה נמצאת בבשר פיזית, היא מתפשטת, העצימות מתפשטת בכל הגבייה, על כוח הלב, המחשבה, הדיבור והשמיעה לדבר השם ומצוותיו, ועל ידי הסרת העולה, על ידי מצווה חוקית שחקק השם, זה גזרה אלוקית, זה סדר אלוקי, זה מנגנון אלוקי, שמה הוא עושה? הוא מסיר את כללות העולה ותמולו לכם, היינו לעצמכם, עד שימו לכם כל זכר. מה זה כל זכר? כללות הזכר, כל הממדים של הזכר, את כל העולות אנחנו מלאים, את כל הזכר אנחנו מלאים. את כלל גביית הזכר תהיה נימולה בכל כלכי חלקי הגביה, כי יסיר קליפת החומר, לפי זה מה זה עולה? קליפת החומר וחשקתו. על פי תורת הסוד, מה זה המושג קליפות? קליפות אותם. אותם, כן, הנטייה של האדם אטום לדבר השם. הקליפה החומרית, פירוש הדבר, זה מעטפת מכסה שלא מאפשר לאדם להיפגש עם הנקודה האלוקית. ועל ידי הצרת הקליפה הזאת, חייתו באור תראו. בזה יתקיים הברית אלוקי להיותכם אלוקים, ועורלת החומר לא תבדיל ביניכם לבין אלוקיכם. מה מלמד גלי לנו זה? בעצם, העורלת הבשר הזאת בעצם היא סימן למה? של איזה פעולה שמתרחשת במילה. מה מתרחש במילה בעצם? העורלה הזאת מה היא מבטאת? שאדם בעצם, עורלת הבשר הזאת בעצם מבטא שאדם כולו עצוב. הוא נולד עצוב לדבר השם. האדם עצוב לקדושה. הוא בעצם מחוסה במעטפת חומרית שנקראת קליפת החומר. הוא עטוב מעט כדי שהוא עטוב לחלוטין לשמוע דבר השם. הוא לא שומע, הוא לא מבין ולא לוקח ללב שום דבר. לא מבין, לא שומע ולא יכול להגיע ללב כלום. הוא עטוב, הוא עטוב לדבר דבר השם. אומר בהסרת העולה, בהסרת העולה פיזית, בהסרת העולה פיזית, אומר מתרחשת פעולה רוחנית באדם. בפעולה הפיזית של מצוות העולה נפתחת, מוסרת כל הקליפה שאותמת את האדם ומונעת ממנו לשמוע דבר השם. כלומר, אדם שלא נימון, דבר השם לא יכול להיכנס. לא בשכלו, לא בליבו ולא באוזניו. שום דבר, לא יכול להיכנס. מה זה? או, יפה, לפי זה, למה גויים? הרי כתוב הפוך. גויים לא נימולים, לפי זה מה למדנו? שאין להם, אין להם כישרון הקשבה, זה לא קשור לעולה. אולי גילו עם מילתא שמי שקיבל ציווי למול, פירוש דבר שבפוטנציאל אם תמול אותו, אז זה מאפשר את ההקשבה, זה נראה לכל השם. לכן עם ישראל שעמדו בסיני, הרי ניתנה התורה לכל העולם כולו, ניתנה התורה, וכל יום יוצאת בת קול ואומרת להם לבריאות, אוי להם אלוהים בעולם של תורה. כלומר, דבר השם בעולמו מושמע כל הזמן ללא הרף. איך זה יכול להיות שמישהו שומע ולא שומע? זה תלוי למי יש אוזן, תלוי למי יש לב. וזה הסוד של עם ישראל. עם ישראל מקבל תורה כל הזמן, כל יום, כל שעה. זה סוד תורה שבעל פה שמתחדש בעם ישראל ללא הרף, והוא לא יוצא כל הדורות. כי בעם ישראל יש שמיעה אמיתית בזקת של דבר השם. אם באומות העולם היה שמיעה לדבר השם הזה, גם הם היו מחדשים תורה, אבל הם לא שומעים. הם עובדים עבודה זרה, הם ממציאים אלוהים, בודים אלוהים מליבם שלא היה ולא נברא. למה? כי בשביל זה צריך כישרון הקשבה. הוא אומר, זה סוד המילה. סוד המילה זה הצרת המחסום שאותם את האדם לשמוע את דבר השם. זה דבר מביא, יצא שאדם שלא מעל את בנו, בעצם מה עשה לו? הרס אותו. מה השאיר אותו בעצם? באינקומטור, באינקומטור חומרי.
מה
הברבנן? מה? לא, הברבנן מתייחס אל מי שעתיד להיוולד. לא, פה אומר הפוך, אם אתה לא תימול אותו את האדם עצמו, זה על האדם עצמו, זה עליו, לא על מי שעתיד לצאת, על האדם עצמו. הוא אדם עצום. אז זה לא הטעם של הברבנן. הברבנן אומר, אם אני נימולתי אז מי שיוולד מסודר. אבל פה המלבין לא מדבר על זה, מדבר על הנימול עצמו, לא מי שעשיתי בלב מנימול.
אפשר להגיד את זה גם לפי המלבין, שאם אדם לא נימול, אז זהו.
אבל המלבין לא מדבר מי שעתיד להיוולד, על מי הוא מדבר המלבין? אתה יכול להגיד עוד הסדרים, אבל אני אומר, על מי הוא מתקרב, על מי הוא שם את הטעם? על הנימול, על מי שעתיד להיוולד, הוא רוצה להגיד שזה אותו דבר מה, זה לא נכון. כן. מה הם עושים?
הם חוזרים לפועל.
מתגיירים אתה מתכוון?
כן, אבל המילה זה הפעולה האחרונה שלהם.
הראשונה, טובלים ו... לא, והם מלמדים אותם, הם רק בשביל להפחיד אותם. מה? תשמעו את ברשן? נכון. שבע מצוות מנו? יש דבר השם כללי בזמן דבר השם כללי ויש דבר השם פרטי. העולה זה יכולת לרדת לפרטי. שמוע דבר השם כללי, יש להם גם שייכות כללית, זה נקרא אלה דלה, יש ממלא כל עלמין, יש מקיף כל עלמין ויש ממלא כל עלמין. מקיף כל עלמין, אומות העולם שייכים למלא מקיף כל עלמין. כן, כן, לא בסוף 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 על החלון אין לי שמץ של מושג איך קוראים לך. לא עזור, לא יודע, לא מכיר. מה? אורח, שמיניסט, מה? יובל, מה? אתמול רק ראיתי אמא שלך. כן? כן? הייתי אומר מזל זה, הייתי משהו לא עושה אתנו ולא מכיר, אתה ראית לו איזה טרגדיה. עכשיו אני צריך לקרות עוד 10 שנים, לקרות את הבאות חתום ולהגיד לו, זה שאת זה לא ממך. רגע, אתה יודע, גם יקשור בלונים כאלה לעשות מהם כזה קטן? מה? זה עוד, ולמה לא? לפי הטעם שלמדנו בשש. יפה, למה? לכן אמרתי שטעם שבע הוא מגלה לנו סוד שהעורלה, תשים לתדייק בדבר, תסתכל שנייה אחת, אני אקרא לך בפנים. העורלה, בשבע עצמו, תסתכל בשבע עצמו בטעם. כל זמן שהעורלה בבשר, אתה שם לב, עורלה אוטל, היא מתפשטת בכל הגבייה. מלמד אותנו המלבין, שמה שאנחנו רואים שהעורלה נמצאת באותו מקום, אנחנו לא רואים טוב. שם זה שורש החיים, תמצית החיים, ועם שורש החיים עטוב. עם שורש החיים עטוב, אז גם כל אנשי החיים עטומים, זה מה שהוא מגלה. עם שורש החיים עטוב, אז גם השמיעה עטומה, המחשבה עטומה, הלב עטום, שזה כבר גילויים של החיים. עם שורש החיים עטום, אז גם גילויי החיים. מה זה גילויי החיים? המרכזיים שבאדם. המחשבה, הדיבור, הלב, אומנת הדיניבה, כן, הבנת הלב. כל היסודות של מה שהאדם הוא מותר מן הבן הלאה, הכל עטום. כי שורש החיים האנושיים עטומיים, מקום שורש החיים, שם נמצא, הכל עטום. זה מה שבא, העולה מתפשטת את כל האישיות כולה. האדם נולד בעצם ערל, ערל עטום ברמה חברתית של שגית. הוא ממקד את זה לשלושה המרכזיים, שהם בעצם מותר האדם. מחשבה, דיבור, לב. מחשבה שמיעה. אפשר לדון בזה כך וכך, בסדר, כן, נכון, עכשיו זה ברור למה, מצווה על האב, מצד שני, גם מצווה על הבן, במידה באב לומר, כי אדם צריך,
אז איך יהיה מצווה על הבן אם הוא לא...
הנה למשל הבן, למשל אב לומר לבנו, והוא גדל בין הגויים, כמו ברוסיה, אז הוא צריך לבוא לארץ, אז האב כבר פטור, כי הוא גדל ויצא מרשותו, ואז אל הבן חלה המצווה למול את עצמו.
הוא לא יעשה את זה כי הוא עצום כרגע.
מדבר השם כל עוד עם העולה, אז הוא לא יעשה את זה,
נכון, זה בדיוק מה שכתב הרמב״ם, שאם לא היינו עושים את זה בשמונה ימים, שיגדל לא יעשה. לכן מיעוט קטן ביותר עושה, צערנו הרב, והרוב לא מבינים מה פתאום עושה את השיגור. זה צרה צורה. אולי זה גוף האטימות הזאת. אבל יכול להיות שבאונס, רחמנא פטרי, כיוון שהנושאים זה לא אותו דבר כמו מת, ובטח גם זה, שמצאים כל זה, הפעולה, העורלה מצד עצמה עושה את המצלון, זה פשוט. כן, מאור.
אבל מה?
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 איך היא מברכת מהרגע שהיא נולדת, איך היא מברכת התינוקת? פורך אותה שלו לכל העולם, ש... מדהים. נשים נולדו בלי עולה, אינם אטומות לדבר השם. לכן בזכות נשים ניגלנו, ונשים לא חטאו בחטא העגל. ונשים לא חטאו באיזה חטא? לא חטאו באיזה חטא נשים? חטא המרגלי. חטא המרגלי. לא באבוי דזורי. מה זה? רגע, זה מנהל לך? לא. הכלי יקר אומר במפורש שלא כך. הכלי יקר מדי, אני צריך למצוא את המקור, נדמה לי שהכלי יקר אומר במפורש שיהיה ממהיות השליחות לא יכול. מתנו להם הגברים, לא מאמין. הם לא חטאו, רבותיי, לא חטחו בחטא העגל, ולא חטאו בחטא המרגלים. כל הצרות, עודים העודים עושים מה עושים מה עושים הגברים, כל הצרות בעולם, שם ישמעים. איך לא הם עושות? זה פשוט שלו, משהו שימצאו. הם את יודע איך היו מוצאות? לפי הריח של הקדושה. זה ניווט מיוחד. זה ניווט לוויינים. הקדוש ברוך הוא אומר, ריח של קדושה. כן, חיים.
למה יש אותם רק בלב, ב...
שזה התמצית של הערך של האדם.
אין בעלה, אין בעלה.
מחשבה ולב.
למה
בעיניים? לא, דרך דבר השם אתה שומע דרך זה, דרך המחשבה ודרך הלב, האוזן. ובעיניים אתה שומע דבר השם.
כן, בפה.
מה?
בפה.
כוח הדיבור, הרוח ממלא לה, זו מחשבה.
שאלה שנייה, איך יש מצווה לאדם למול את עצמו, אני לא מלא אותו, הרי איך חבוש מתיר את עצמו בזה הפורים?
אם הוא מצווה למול, סימן שהוא יכול להתיר את עצמו.
למה זה לא כמו חבוש?
כנראה, כמו בכל דבר יש מדרגות.
אם בנות לא צריכות למות בגלל שהן נולדו בלי עורלה, אז למה תינוק שנולד מעול, למה צריך לעשות לו הטפת דם?
כי זה בעיה טכנית, זה שהוא בלי עורלה. זה לא גילוי מהותי, לכן עושים הטפת דם.
אבל אם הוא לא עושה הטפת דם למשל, אז יוצא גם
לך? זה כן, כן, הטפת דם, שואלים עורלה של המילה. זה שהוא נולד בלי עורלה, זה לא אומר כלום. זה בעיה פיזית, כמו שאדם נולד בלי אוזן, בלי יד. היא בעיה גנטית, לא בעיה רוחנית. כי הוא אומר מילה, היא בעיה רוחנית. אדם נולד, הרי כך הוא נולד, לכן הוא צריך מילה. לא, גוי שנימות, שום דבר לא קורה חוץ מזה. מה? כלום, שום דבר, לא. כי העולה היא המולות, היא גילוי מילתא של היכולת לשמוע דבר השם. גוי שנימול, הוא לא יתחיל לשמוע דבר השם. אמה כן, מתגייר כן. יפה. כאן אחרון, הרב קוק בכבודו ועצמו. עובלת החומר, זאת אומרת, העורלה הגשמית החומרית, הקליפה, לא תעשה הבדלה, לא תעשה חציצה בינינו לשם. לפי זה, אגב, לפי הפירוש האחרון של המלבים, על איזה שאלה אנחנו יכולים לענות? אתם זוכרים שאת הרמב״ם שאלנו מה הקשר באמונה בין אמונה בשם, אמונה בשם, לבין אותו מקום? לפי המלבים, מה התירוץ? שם נמצא המחסום שחוצץ בינינו לשמור על דבר השם. מי שהוריד את המחסום יכול לשמור אותו לך להיות יכול לברך על אלוקים. הרב קוק מסוחב אותנו לפירוש אחרון חדש חדיש ומחדש. שיטתו כאחרון לקחת את כל השיטות שקדמו לפניו, לאגוד את כולם יחדיו ולחדש חידוש נוסף. נכון? זה הרב קוק, לקחת את כולם שלפניו. יפה מאוד. אני רוצה לקרוא שתי מקורות. קודם כל מקור ראשון זה מקור מספר 13, ואחר כך נלך למקור המרכזי, מקור מספר 11. הערה צדדית חשובה, היא לא מרכזית בסוגיה, אבל היא נותנת פתח למחשבה. סוד העוצמה של הכוח הזה, הרב קוק מלמד זונה, לפי המלבי הסברנו עכשיו מהו סוד העוצמה, שהוא כוח שכולל את כל הכוחות שבאדם, הוא יותר כללי מכולם ולכן יותר חזק מהם. הרב קוק מסביר את העוצמה של הכוח הזה במבט אחר. והמקום שלו שצריך יצרד העריות, בצד שמאל למטה, אתם רואים? יצרד העריות יכול ללפף את האדם יותר עמוק מהשורש של כישור החיים שלו עצמו. מי מבין בעברית מה כתוב? לא כתוב להראות. יצרד העריות יכול ללפף את האדם, לעטוף אותו, לחנוק אותו, יותר עמוק מהשורש של כישור החיים שלו עצמו.
זה קישור החיים שלו לכל הדורות.
זה אתה מסביר את הטעם, אני שואל מה כתוב. אתה מסביר רק את הסיבה. אני שואל מה כתוב. מה כתוב במשפט הזה? בעברית. מה? איך עוד פעם? תגיד. מי חזק ממי ומה זה טבעיות?
היתר מעל הטבע.
איזה טבעיות? יש פה שתי כוחות של האדם. כוח, הכוח של המשך קיום הדורות. ומולו עומד איזה כוח?
כוח
החיים, הרצון לחיות. יש הרצון להביא חיים והרצון לחיות. שתי כוחות באדם, שתי נטיות באדם. הרצון להמשכיות, להמשך הוועדות ילדים, והרצון לחיות, שתי כוחות באדם. אנחנו רואים, מגלה לנו סוד, אחד התופעות הכי מדהימות שיש בעולם, שהורים מוכנים לוותר לחייהם בשביל שילדיהם יוכלו לחיות. הדבר הוא פלא, הרי חייך קודמים לחיי חברך. האדם קודם לכל אחד אחר, אבל כשזה מגיע לילדיו, ילדיו קודמים, ואף אחד לא לימד את אף אחד הזה בעולם. מה הסוד שגנוז? הסוד שגנוז הוא שכיוון שריבונו של עולם, ריבונו של עולם התביע בנו, כיוון שהקיום שלי הוא חולף, מה מבטיח את העתיד של העולם? הדורות הבאים, זאת אומרת הילדים, הדורות ההמשכים. יוצא ריבונו של עולם, בשביל להבטיח את קיום העולם, בעצם התביע, שכשהקדוש התביע בנו כוח, שמתנגשו חד, יש לנו שתי כוחות, הכוח שבעצם אכפתי על העתיד, והכוח שאכפתי על ההווה. אומר שחז ושלום יתנגשו שתי הכוחות האלה, קוראים סיטואציות כאלה בחיים, אז הכוח של העתיד יהיה יותר גדול מהכוח של ההווה. זה הסוד, אינסטינקט הקיום, אינסטינקט הקיום האנושי, כן, נדחה, פרטי, נדחה בפני אינסטינקט הקיום הכללי, העתידי. לאמור, כשאם אתה עמוד לסגנת חיים, והיא תדע שעל ידי שהיא תפסיד את חייה, אם נצלו ילדיה, כן? אמא בהתנדבות מוכנה לוותר לחייה בשביל חיי ילדיה. זה טבע אוניברסלי, זה לא הצביעו זה במדינות דמוקרטיות, לא איזה הצבעה באום, זה לא החלטה, זה מבריאת העולם וכנראה עד סופו. כלומר, הנטייה של עתיד הדורות יותר חזקה. עכשיו אתם יודעים, את הסוד, מה זה הנטייה, לפי זה אומר, מה הוא גלנו, מה זה הנטייה המינית? מה הסוד שגנוז? סוד עוצמתה, איפה הוא גנוז? למה הוא גנוז? מה גנוז? מה זה סוד הנצח? שם גנוז העתיד. בנטייה הזאת גנוז העתיד! העתיד של העולם גנוז בזה! לכן זה עוצמה כזאת, לכן הוא יותר חזק מכל הכוחות! כי כל הכוחות בעולם לא יכולים להבטיח את העתיד כמו שהמציאה הזאת תבטיח את העתיד. שהרב אומר לנו כך, מה הטעם שהכוח הזה כזה עצום? מפני שהוא נעוץ בנטיית המשך החיים של הדורות כולם, כי הוא נעוץ מאיפה הכוח הזה יונק את כוחו? מהמשך קיום הדורות כולם. לכן, אם הנטייה הזאת היא בקדושה, יכולים לעלות על ידי קדושת הברית למדרגה דוגמה של צדיק בכל הדורות. זאת אומרת, מי שמצליח לקדש את הנטייה הזאת, הכוח הזה יש לו אפשרות לקדש לא רק את כאן ועכשיו, כי הכוח הזה שייך להשפעתו על הדורות הבאים. מי שמקדש את הנטייה הזאת, בעצם מה מקדש? את הדורות הבאים, את ההמשכיות נפלאה. לפי המלבים, אם אני מקדש את הנטייה הזאת, אני מקדש את כל הכוחות שלי. לפי הרב קוק, אם אני מקדש את הנטייה הזאת, אז אני גם כן מקדש את הדורות הבאים. איזה חידוש, זה לא עבר מה? לא, בכלל לא עבר מנה. למה זה לא עבר מנה? לא. הוא אומר, מי שיוצא ממך מתקדש. מה הוא אומר פה? מה הוא אומר פה? שכיוון שהכוח הזה הוא כוח בעצם שהגנוז בו, בעצם כל הילדים שלך גנוזים בנטייה הזאת, לא מעתיד לצאת. אבל הכוח הזה, הכוח הנטייה הזאת, השורש שלו זה כל מי שעתיד להופיע ממנו. זאת אומרת, מי שמקדש אותו, בלי קשר לאיזה צינור אתה מופיע. המובן הזה שהכוח הזה בעצמו, אם אתה מקדש אותו, לא במובן של ברית המילה או לא ברית המילה. היכולת שלך לקיים, לקדש את הנטייה הזאת, היא גורמת לזה שכל מי שעתיד להופיע מהכוח הזה, הקדושה השפיעה לו. כוח ההתקשות הזאת השפיעה לו. לא רק המילה, יותר מזה, קדש את הנטייה.
זה חידוש גדול. זה חידוש גדול.
ומקדש את שתי הבחינות של האדם.
האדם עצמו, לפי המרדים, וגם את הדורות הבאים. זה מאוד. זה יסוד ראשון. יסוד שני...
קדש אז הנטייה המינית שלו הייתה מקודשת לו?
איך? מי שבדור קודמים קדש?
לא, הדור שלנו. הנטייה המינית אצלנו היא הרבה יותר מקודשת מאשר...
לא יודע, החיים, לא הנטייה.
החיים.
החיים הם עמוקים. זה מה שקורה קדושה מצטרפת, מה שרב למטר מגר תף יהודה א'. קדושה מצטרפת של הדורות. עכשיו, לשאלת השאלות, שבעצם נשארה שאלה לא פתוחה, מה הקשר בין ברית המילה לאמונה בייחוד השם? ניסינו לענות את זה כמה פעמים, והנה באנו במקור אחד שלנו. והרב קוק בעצם מה שהוא עושה, אוסף את כל הפעמים שלמדנו עד עכשיו יחד, ומסביר לנו בעומק את ההבנה, מה הקשר בין אמונה לברית מילה. שמי שעושה ברית מילה יאמין בשם אחד ושמו אחד, ומי שאין לו ברית לא יאמין בשם לעולם. לא יכול גם להאמין בשם. אתה מעתיק, מתחיל לאט לאט הרב, קושר אותנו אל הרמב״ם המפורשם. תראו דבר נפלא, לוקח הרב קוק את הרמב״ם שנראה שנתן שני טעמים שאין קשר ביניהם ואחד בכלל לא היה מובן, לוקח את הרמב״ם ומסביר לנו פשט חדש, לא פשט חדש, את עומק הבנת דברי הרמב״ם. וממש הרב קוק פשוט מפגיש אותנו עם רמב״ם ענק, עם כל גדולתו, מה שאנחנו בעליבותנו, קטנותנו, ביותנו גמדים, תרותי עיניים, לא הבנו ולא ירדנו לאפס קצה דעתו של הרמב״ם הנשר הגדול. קצת מנסה הרב קוק לגלות לנו את השוט שמשתתר בדברי הרמב״ם, קצת לקרב דעתנו לגודל דעתו הנוראה של הרמב״ם. של הרמב״ם! הנשר הגדול, הענק שבענקים. תראו זה דבר נפלא. האתר המעתיק של המילה. מהו הטעם העתיק? של הרמב״ם. המצאת אהבת המין. טעם הראשון זוכרים ברמב״ם. קודם אומר לנו, הוא חובק כללים רחבים של מדע. מה אתה חושב שזה משהו כזה פשוט כזה? להכניס את הטייבה. קודם גלה לך, אדוני, זה לא נעצר שם. הוא חובק כללים רחבים של מדע ולא מסביר. מדע, הכוונה, חובק הרבה מאוד ידיעות. ידע לא במובן הפיזי. פיזיקלי, כן? אסטרונומיה. אלא הכוונה של ידיעות, חובק כללים רבים רבים של ידיעות. המשפט הקטן הזה של הרמב״ם. הלאה, שלב שני. מה הטעם השני של הרמב״ם היה? שברית המילה זה סימן משותף לכל בעלי אמונת היחוד. אומר, טעם שני, קשר הברית, להיות לך לאלוקים ולזכר אחריך, שזה מביא דת אחדות השם, אחדות השם, אמונת הייחוד, קשור במילה, הקשור במילה, משולב הוא עם הקשר עצמי. מי זה משולב הוא עם? לא, מי זה משולב הוא עם? הטעם העתיק של המילה של המתתה והתמין הוא קשור עם מה? עם דת אחדות השם במילה, ושני הטעמים האלה יחד קשורים זה בזה. כך זה יכול להיות, לכאורה שני טעמים שונים. רבנו עושה גדול בהבנת איך מוצאים את ריבונו של עולם, איך מגלים את השם בעולם. רבנו עושה נפלא. הרי השם איננו גוף ואין לו דמות הגוף, אז איך אפשר למצוא את השם? למצוא את השם אנחנו יכולים למצוא הכוונה סימנים של השם. אפשר למצוא בעולם שני גילויים יש לבורא בעולם, חוכמה והשגחה. זאת אומרת, השגחה לטובה. זאת אומרת, אני מסתכל על העולם, אני לא רואה את אלוהים, מה אני כן יכול לראות? סימני חוכמה. כי אני מתחיל לגלות את הבריאה ונצח אותה ולהבין את הלומק, אני מגלה שמלאה חוכמה. אז אני מגלה את חוכמת הבורא בבריאה, זה יסוד ראשון. אבל זה עדיין לא גיליתי את הטוב שבבריאה, את החסד שבבריאה, את השגחה בבריאה. אני רואה חוכמה בבריאה, אבל אני עדיין לא רואה טוב בבריאה. איפה אני מתחיל לראות את הטוב? אם אני מסוגל לראות את כל האירועים שיש בעולם, בגלגולי ההיסטוריה, כל מה שעובר על המין האנושי, כל האירועים, אני מצליח לראות קו אחיד ושיטתי שאני יכול להסביר את התופעות שקרות בעולם, איך כולם מקדמים את העולם לטובה. אני יכול לשזור יחדיו את כל האירועים, אז אני רואה כאן את השגחה, יש כאן ודאי השגחה, יש כאן כוונה לטובה. כל האירועים ביחד, זאת אומרת, כל מה שאני רואה, אני רואה שזה... אני רואה כאן, ניקח דוגמה אחרת שיבין את הדבר. יש נגיד אדם שעושה הרבה דברים טובים, אני לא ראיתי אותו אף פעם, אבל אם אני רואה שפה אני רואה שהוא נתן למישהו משהו, ואני יכול לחבר את כל הדברים הטובים ביחד, אגיד, וואלה, הבן אדם הזה, כל הדברים האלה עושה פשוט מדהים, בן אדם מדהים, בן אדם נפלא. אבל איך אני רואה? זה רק אם אני מסוגל לקשור את כל הפרטים שאני רואה לאותה מתי, ליסוד אחד שאני אומר לשורש אחד. אם אני יכול לראות בכל האירועים, את ההיסטוריה, את כל התהליכים, את החורבנות, את הבניינים, כל מה שקורה בעולם, אני יכול לראות את ההשגחה הזה לטובה, ואני רואה את ריבונו של עולם, את כל האירועים שעובר יחד, על כל מיני השגחה, וכל זה מתקדם לטובה, אם אני יכול לראות תמונה רצופה, כל הזמן שכל הפרטים יחד, נאחד את הכל ביחד, לראות מה, אז אני מתחיל לגלות שיש ריבונו, כי אני רואה שיש השגחה. יש דברי! מה גורם לאדם להיות מסוגל לזהות את זה, ולמשך מסתכל, אנחנו לא רואים את זה. אני רואה מה קורה בארץ, עזב אליי את הארץ! גרש את הילדים לארץ ישראל! עזב לשים את הארץ! אני מסתכל לך 60 שנה אחורה, לא עזב לא יודע! עזב את הבריאה! איך נתן לחיה הנאצית להשתולל 5 שנים ולמחוק את המין, את העם היהודי מעל פני האדמה? אז אני רואה, אני תודה לאלי, כי זה חגר מדינת ישראל, עזב אותי מה חזר לספר תודה! מה אתה שחד 6 מיליון יהודים? איפה אלוהים? אתה רוצה להקים את המדינה, מה אתה נוגע לעניין? מה אתה תקים את המדינה, מה אתה רואה 6 מיליון יהודים? אין לי את זה. אני שואל, יהודים נטבחו 2,000 שנה, נשחטו, על לא עוול בכפם, לא עשו לאף אחד כלום. איפה אלוהים? איפה אלוהים? הבריונים הולכים, והצדיקים נקטשים, ועוד מאמינים שהם ינצחו. הרגבו לכל בדיחה. ככה יהדות, הרי תמיד אומרים, מה זה יהדות? כל פעם שהם רואים רע, זה ניפלה! מה האידיאולוגיה שלנו שמתוך החושך? יש פה כל כך ראור בעולם, שאנחנו כבר מסונברים לגמרי, למה? כי חוץ מחושך לא היה שום דבר. אז כנראה שכמות האור היא פשוט נסעה, אנחנו לא רואים כזה, יש כל כך ראור שאנחנו לא צריכים לראות. כמה חושך היה? לא זוכר בדיוק את האור שיצא מזה. כל פעם אומרים לנו את אותו קונס ירה עוד יותר, סימן שעוד יותר מתקרב הגאולה. אז מה? זה בעיה. אנחנו מסתכלים על העולם, זה עולם חושך, ולכן כל העולם מסתכל על העולם, על כל מה שקורה בו, העולם, המין האנושי באמת לא כל כך מאמין שיש אלוהים, כי אם יש אלוהים צריך להיות טוב בעולם מלא רע. אז לכן הרב העולם לא בטוח שיש אלוהים. ואם הם רוב חושבים שיש אלוהים, מרגישים שאלוהים, אז הם מציירים עוד דמויות משונות. כי באמת העולם בלאגן. מגלה לנו פה הרב קוק חידוש עצמו, מבשרי אחזה אלוקה. אם יש כוח באדם לאחד את כל כוחות נפשו וכל נטיותיו למטרה שכלית ומוסרית אחת, כבר רואה אחדות בעולמו הפנימי, ואחדות של העולם הכללי מתבהרת אצלו יותר ויותר. יש בו סוד סוד הראייה. מה רואים? אנחנו רואים עובדות. מה אנחנו לא רואים? פרשנות. סיבת העובדה, למשל, אוטובוס מתפוצץ בלב ירושלים או במרכז תל אביב. איש שמאל מה יגיד? מה צריך לעשות? מה לעשות?
לתת
משטחה. מה יגיד איש ימין?
להיכנס
לזה. העובדה היא אחת, הפרשנות היא
שניים.
איך זה יכול להיות? אלא מה אתה רואה? שהפרשנות ממה היא נגזרת? מהעובדה? אלא ממה? מהשקפת עולם קודמת לעובדה. אתה רוצה לשנות את הפרשנות, את מה אתה צריך להביא הוכחה, לא את העובדה, אלא מה? לשנות את ההנחות היסוד. שלושה אוטובוסים מתפוצצים. אז אומר שמאל, נגרש את כל היהודים, לא חצי. אם האחד, אמרתי חצי. שלושה מתפוצצים, פרגש סגולה. רואה איש הימין אומר, אוטובוס אחד מתפוצץ, גרש חצי מערבים. שלושה מתפוצצים, גרש את כולם. אני לא מבין, איך זה יכול להיות? רואים אותה עובדה, וכל אחד מגיעים הפוך. אלא רואים דבר מדהים. הפרשנות, המבט, איך שאני מסתכל על העולם, ואיך שאני מפרש אותו, הוא לא מתחיל מהעובדה! אלא העולם האפריורי, העולם הפנימי, שממנו אני חשוב, הוא נותן את הפרשנות! אם אני רואה דברים רעים שקורים בעולם, ואני יהודי מאמין שבירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב הוא, נניח. אז כשאני, אם אצלי זה הנחת יסוד, הנחת יסוד, אז כשאני רואה דבר רע, מה בעצם, מה בעצם מתרחש אצלי אוטומטית כשאני רואה דבר רע, בעצם מה מתרחש בי אוטומטית? כשאני רוצה להבין את מה, מה אני רוצה להבין? איפה מסתתר כאן? כי אצלי זה מוזכר ראשון, לא יכול להיות דבר שהוא רע לשם רע, מוכרח שיסמוך בו, לא יכול להיות. עכשיו אתם יודעים, הרבה ידעות, כל דבר רע שהיא פוגשת היא חופרת עם תוריה ועם מגדרה עד אצלם ליבת כדורת עד שהיא מגלה את סודתו. מה בבית מדרש של המשיח עושים? את מי מכניסים לבית המדרש? עומדים בשלט, יש שאומר שואל, מה המבחן שעושים לו? נותנים לו מבחן, שאלון אנסים. אנסים, מה נעשו באנסים? מביאים לו מקרה אסון טרגי נורא, משהו זוועה, חבל הזמן. מה אומרים לו? עכשיו תמצא מה? מה זה בזה? מי שידע להסתכל בפנים, מוריד את המשקפיים, חושב שתי דקות, אומר וואו 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 וואו, שפתיים נשאר דברים נפלאים, חבל הזמן, מרוב שזה גדול איפה לא יכול להגיד. תכנס בבקשה, תגיד משהו קטן, כזה גדול דברים טוב, אי אפשר להגיד. מי שרואה את זה מתעלף מהאנסין הזה, אומר אדוני, תצא בחוץ, זה לא בית מדרש שלך. אבל מי שמסתכל לעולם ורואה רע וחושב שרע, זה נובע מזה שנקודת המוצא שלו שבאמת יכול להיות רע בעולם. זה לא מתחיל מהמקרה, זה מתחיל מהגישה וההבנה. עכשיו לפי מה נקבעת הגישה וההבנה? איך נקבעת הגישה וההבנה? אתה יכול להגיד מה שגורם לי את ההבנה ואת הגישה לחיים, אני מסתכל לעולם, לומד מהעולם, מכיר את המציאות ובונה גישה. אז מה גורם למה? העולם גורם את הגישה, או הגישה גורמת את העולם? את צילומות העולם, העולם מייצר את הגישה. ולכן העולם משתנה, ומהן המשתנות הגישות. ואם העולם ממשיך להיות אכזרי ורע כל הזמן, אז האנשים מתייאשים מהעולם, ואין אותי ואין תקווה. אצלנו ישראל העולם בנוי הפוך. אנחנו נולדנו עם גישה, ומסתכלים אל העולם על פי הגישה שקנינו אותה מראש. אפריורית. אפריורית, ככה העם היהודי מסתכל על זה. לכן היהודי אופטימי. כי הגישה האופטימית לא נודע בגלל שבאז, למדנו מהעולם. כי הרב שהיה צריך להיות הכי מיואש מהחיים ומהעולם, מי היה צריך להיות הכי מיואש מכולם? מי דפקו הכי הרבה בעולם? היהודים! אם אנחנו היינו צריכים לבנות תיאוריה על העולם, היינו אומרים שהעולם דפוק בשורש! ובני אדם רשעים בנשמה! ואנחנו, כל מי שהרביץ לנו, אז אנחנו אומרים, אה, הנשמה שלך מתה לנשק אותם. אז למה אתה מרביץ לי? כי אתה עזוב לי את הנשמה שלך. יורקים על יהודי! ברוך השם, איך התפילה פעלה נפלא, כן, טל ומתן לברכה, ברוך השם, ברוך השם. איזה נגישה. אצל נקודת המוצא בו. אומר לנו הרב פה יסוד עצום. אומר לנו יסוד עצום. תשאיר אותו. מבשרי, מבשרו, יחזה האדם אלוקה. האמת, אי אפשר לזהות את אלוהים, קרי את האחדות האלוקית בבריאה, אלא אם כן באדם עצמו מה יש? אחדות אישית. מה מייצר את היכולת לראות בעולם את ריבונו של עולם, את האחדות בבריאה, את הטוב בבריאה, אם אדם בחייו הפרטים מסוגל לקחת את כל הכוחות שלו ואת כל הנטיות שלו, ולאחד את כולם למטרה מוסרית אחת, בעולמו הפרטי נולדת אחדות. אחדות הכוחות למטרה מוסרית אחת. אם באדם יש את האישיות הזאת, עכשיו הוא מסתכל על העולם. מה הוא פתאום מגלה שמה? מה הוא מגלה? שכל הכוחות האדירים שיש בעולם, בעצם מה הוא יכול לזהות בהם? את מה שמסתתר? מאחורי הכוחות האלה, מגמה אלוקית אחת שמביאה את הכל לטוב, איפה אתה יודע להסתכל ככה? מי שבאישיותו יש אחדות הכוחות למטרה מוסרית, יכול לגלות את המטרה המוסרית האחת בעולם הפירודי. אם באדם יש חיים פירודיים, בתוכו יש ברוגז בין הכוחות, הוא לא מסוגל להשלים בין הכוחות שלו, כשהוא יסתכל על העולם מבחוץ, הוא יראה התנגשויות בין כוחות, הוא לא יכול לראות אחדות. אתם יודעים למה הוא לא יכול לראות אחדות? כי בחייו אין אחדות. רבותיי, מי שלא אהב בחייו, לא יכול לזהות אהבה. מי שלא אהב בחייו, לא יכול לזהות אהבה. ילד שגדל בבית מכה, הילד הזה לא יודע אהבה מהי. הוא יראה בני אדם אוהבים זה את זה, הוא יראה את פעולת האהבה ביניהם, והוא יחשב שיש כאן אינטרס, הוא תכף הולך לעשות משהו נורא, כי הוא ראה כבר דברים כאלה. רק הדברים האלה תמיד הוא באיזה הקשר של נורא. הוא לא יכול לראות אהבה, כי אין אהבה בתוכו. מי שאין אמונה בתוכו לא יכול להיות, מי שאין אחדות לא יכול לראות אחדות במציאות, אי אפשר. זה דבר מדהים מה שכתוב. מי התנאי לראות את ריבונו של עולם בעולם, לגלות את ריבונו של עולם, מה התנאי? שהאדם מסוגל לאחד את כוחותיו למטרה מוסרית אחת. יוצא שמי שלא מקיים תורה ומצוות בעצם לא יכול באופן אמיתי להאמין. הוא לא יכול להאמין. לא יכול להאמין! תסתכל על העולם, אין אלוהים בעולם! מה אתה מספר מה זה יותר שומעת? אין אלוהים! לא רואה שום אלוהים בעולם. כל התקירות. הכוונה לראות, באופן אמיתי לראות, הכוונה לראות איך זה מוביל, ואיך זה הולך, ואיך התהליכים שורים אחד לשני, ואיך יד השם מנהלת את הכל, ואיך מוביל ריבונו שלא מוביל את הכל, ואיך הכל לטובה. לכן אנחנו נכנסים ללחץ, כל פעם שיש בעיות, אנחנו בלחץ, לא אנחנו בלחץ, כי אנחנו לא בדיוק מאמינים שהשם משגיח. דבר מדהים. מה זה המילה? אתה והאמינית, עכשיו תראו אותה. שהוא מוצא את לך, שהוא מוצא שכל כוחתיו פירודים, מה עשה זה שני? אם הוא לא מסוגל לבנות אחדות פנימית, אלא כוחתיו פירודים, שאינו יכול לציין שלטון כללי על נטותיו ותאוותיו, אז מחליטו האדם שהעולם הגדול כמו מפורד גם הוא, ושאין אחדות במציאות. מי שחייב פירודים, אז המסקנה שלו על העולם, שגם העולם הוא פירודי, זה סורש עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? שכל כוח עומד לפני עצמו, נכון? למה כל כוח בעולם עומד לפני עצמו? כי הם לא מסוגלים לראות תמונת עולם אחדותית. למה הם לא מסוגלים לראות מודל אורי? כי ייפרדו כל פעלי אבן, מי שיש בו אבן הוא מפורד, כוחתם מפורדית, אז הוא מסתכל על העולם, הוא לא מפורד. לכן העולם עומד בעבודה זרה, לכן הם מתפללים אלינו הישיע, אין להם אלוהים עבדותי. אברהם אבינו, עכשיו אתם מבינים איך אברהם יום אחד מגלה שיש עכשיו אתם מבינים איך אברהם מגיע לאמונה. כל חיה בעצם הוא עמד בשביל לאחד את כל כוחותיו סביב מגמה מוסרית אחת. מה לאט לאט הלך התברר לו שיסתכל לעולם, התחיל לגלות שלעולם יש סדר, בעולם יש מגמה, בעולם יש אחדות. הוא התחיל לראות את כל זה באמת. יום אחד הוא קם בבוקר ואומר, יש בעל הבית לבירה, יש בעל הבית, הכל הולך בסדר אחד נכון וטוב. הוא רואה את זה אברהם. איך הוא התחיל לראות את זה? זה בתהליך גידול. ככל שחיה בפנימי עפו והתאחדו כלפי מגמה מוסרית לעשות חסד, אז לאט לאט הוא גילה בעולם את החסד האלוקי. מי שחיה בין פירודים לא יכול לראות את השם לעולם, לא יכול להאמין לעולם. הוא אומר שהוא מאמין אבל הוא לא מאמין. איפה המילה נכנסת? הנה המילה, התאווה הנימית כוללת בעצמותה בשאיפי התאוות החומריות הדמיוניות ואוכניות הכלולה בה את החלק היסודי מכל נטיות כולם. מי אמר את הטעם הזה? רבין יפנות. עוד פעם, התאווה המינית כוללת בעצמותה ובשאיפי התאוות החומריות והדמיוניות ואוכניות הכלולים בה את החלק היסודי מכל הנטיות כולם. לוקח הרב כל כתתם של המלבים שהנטייה המינית היא נטייה כללית ולא פרטית, היא כוללת את כל הנטיות כולם. אם היא עומדת במצב כאלה, מי זה היא? מי זה היא התאווה המינית? שהרוח האצילי, הכוונה רוח הקדושה, הרוח האידיאלית שבאדם, יוכל לעלות גם עליה ולהקיפה הצד האידיאל הרוחני המוסרי, יקיף גם את הנטייה המינית לאחדה עם כל המון הכוחות הגשמיים והאוכלים שבאדם למטרה אחת מוסרית עליונה. אז האחדות מתגלה איפה? באדם בעצמותו. ואם בעצמותו יש גילוי, אז גילוי האחדות, וגילוי האחדות האלוקית מתחזה בו בשרו, ואז הוא זוכה לראות את האחדות האלוקית בעולם הסובב אותו. נטייה מינית. מה שאלנו, מה הקשר בין אמונה לברית המילה? ברית המילה והנטייה היא מה? היא באה לטפל מה? לקדש את הנטייה המינית. הנטייה המינית היא כוח שבעצם כללי שמכיל בקרבו בתמצית את
כל כוחות האדם.
אם קידשנו את הנטייה הזאת, בעצם איחדנו תחת קורת גג אחת את כל הכוחות האדם כלפי מגמה מוסרית אחת, ויהיה קדושה. פרושים תהיו, קדושים תהיו. איחדנו את כל הכוחות סביב מטרה מוסרית אחת. אם בתוך האדם הצלחנו לבנות את כל הכוחות והגייסנו את כולם למטרה מוסרית אחת, בלינו בתוכנו את יסוד האחדות. אם בלינו בתוכנו את יסוד האחדות, אז למה אנחנו זוכים? לראות את האחדות האלוקית בעולם כולו. לראות את השם אחד ושמו אחד. זה אומר, מה? הרמים לא דיבר על אמונה. הרמים לא דיבר על אמונה. אומר, לא, הרב קוק מלמד משהו אחר. אם אתה בתוכך אחדותי, אז אתה יכול לראות את דבר השם בהיסטוריה, את דבר השם המנהיג את עולמו, את ההשגחה הלוקית המנהיגה את העולם כולו, את יד השם הפועל במציאות. איך אתה רואה את יד השם? אבל לא רואים את הקדוש ברוך. אתה רואה את מה שנסתתר מאחורי האירועים, כי אתה מתחיל לגלות את המגמה האחדותית שמסתשת. מה זה היסוד האחדות? המגמה המוסרית היא מאחדת בין הפרטים. אומר, עד שלא נולד אחדות בתוכנו, לא הצלחנו, לא יכולים לראות אחדות מחוץ לנו. כמו שמי שאין בו אהבה לא יכול לראות, לא יביא לקלוע לראות אהבה. מי שאין בו אחדות לא יכול לראות אחדות במציאות. אז הוא אומר לכם, ברית המילה, ברית המילה היא תנאי באמונת היחוד. היא תנאי לאמונת היחוד. מה שהרמב"ם אמר, ברית המילה היא תנאי לאמונת. היא סימה לכל בעלי אמונת האיכות, היא תנאי לבעלי אמונת האיכות, שבלעדי האחדות הפנימית אי אפשר לראות את דבר השם, יד השם בעולם, יד השם בהיסטוריה. והכל תלוי במבט הפנימי. זה מתחיל, איזה מבט, ממה נולד המבט מאיזה הנחות יסוד מונחות בתוך האדם. וכיוון שהנחות היסוד בתוך האדם נו, סתם, אז מה קורה? מה יש פה? תת פרויקט? מגמת האחדות בבריאות, נו מה טוב מזה? לא, זה רע, מה טוב? נסיים ונובע. לפי ההבנה הזאת שמתחדש כאן, לפי ההבנה שמתחדש כאן, מתחדש ביסוד עצום להתקדמות שלנו באמונה. אנשים שואלים, איך מתקדמים באמונה? איך נעשים מאמינים, אנשים יותר ויותר מאמינים? נגלה לנו את הסוד. היכולת לראות את השגחת השם בעולם היא תלויה במה שמתרחש בתוך האדם השני. ככל שאדם באופן פנימי חי יותר מרחבים של חיים באופן אחדותי, חייו הם לא סתירות. לחיים שלו יש היגיון שיטתי אחדותי, החיים יש בהם היגיון, והם שיטה מוספרית אחת, היא שיטה הרמונית שקולטת כל צדדי החיים. ככל שאדם יהיה יותר אחדותי בחייו, הוא לאט לאט זוכה לראות את יד השם בהיסטוריה, את המגמה האלוקית בהיסטוריה, את המגמה האלוקית שהולכת ומובילה את כל מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, מראשית ועד אחרית. ועכשיו אתם מבינים את סוד המבט הנבואי. מה זה נביא? מה זה מבט נבואי? זה אדם שהתעלה לאיזה מדרגה? מדרגה שבעצם פסגת השלמות של אחדות הכוחות הפנימיים, האידיאליים, נכון? במצוך עמדה כזאת פנימית נשגבה, הוא יכול לראות בעצם את יד השם ההולכת ומובילה את המין האנושי ליהודו לתכליתו יותר טוב. ולכן בפירוש הזה זה מסביר לנו את גדולת דברי הרמב״ם הנפלאים. כיוון שהטעם הראשון אומר זה המתת החלשת הנטייה מלי התאווה, על ידי החלשת התאווה אני מסוגל עכשיו לקדש את כל החיים, את כל החיים הפנימיים שלי למטרה מוסרית אחת. למה החלטת את האהבה? כי על גבי זה הוסיף את המלבין, שהחלשת הנטייה הזאת והיכולת לשלוט בה היא שליטה לקדש את כל הכוחות כולם, לא רק את הנטייה עצמה. כלומר נוצרת אחדות פנימית, מסרים כזה אלוקה, והיא תנאי לסוד אחדות האלוקית בעולם.
רגע, לפני שעושים שיעור שעבר שאלתי ברמב״ם, שהוא אמר הנבלת מן הערב קשה לקרות. הרב אמר לי אז מפורש במורה, כאילו במורה נבוכים שם למטה, הוא כתב, הוא הביא את זה ממדרש רבה בפרק פי סימן י"ד, שאמר רבונה הנבלת להרל קשה לקרות. מדרש רבה מבואר מפרש, הנבלת להרל זוהמה ומטילבה, ולכן קשה לה לקרוש מכך, ולכן אחיה היו צריכים לגרורה משם. מדובר פה על דינה ששמעון ולוי הלכו להוציא אותם משם, וגם הרגו בדרך את כל שם, כי היא לא רצה לצאת משם לאחר שנשתקה. זה הביאור שלו.
מה היא שלחה בהם זוהמה? זאת אומרת משיכה מאוד חזקה אליו.
כן, ולכן אחר כך הרמב״ם באר שהנביא הבריא פוחת את הלעיתות ואת הפנות המופלת, אולי על זה גם מיעוט ההנאה, רק לומר, זה יש פה מיעוט ההנאה עם הברית, ההנאה שהיה לה, אולי כאשר נבלה על ידי
המון שלו. זאת אומרת, זה לכן אמור למול, להמית את הצד הזה, כדי שאפשר להוציא אותם.